ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. בוקר טוב בן כספית.
בוקר אור, מה קורה?
ברוך השם, מה נשמע?
ככה וככה, בסדר.
מה קרה?
לא, אני סתם, תשמע, לא מהתקופות העליזות בהיסטוריה שלנו, אני גם עדיין עם הגב.
וואלה. בקו...
כן, אני יושב עכשיו, רגע, אתה יודע מה, אולי אני אראה את זה. אוי! עם הקרית, קרית איסוי המקסימה הזאת, כל הזמן על הזה.
וואו.
רגע, למה זה לא פתוח על ה... הנה, עכשיו היא גם מחממת, אתה רואה?
די.
כן, כן. אבל אני בקו שיפור, אני מעריך שיומיים שלושה... ואני כבר יכול לבעוט כרגיל.
מדהים, מדהים. אפשר להגדיר אותך פצוע קשה?
זה לא קשה. ממש לא קשה. בוא נאמר, שנינו היינו הרי בשיבה שמה, וראינו מה זה קשה. אפשר להגדיר אותי מנפגעי האירוע. ברף הנמוך.
להוסיף אותך למניין.
בדיוק.
הבנתי אותך. טוב, מה חוץ מזה?
בינתיים אומרים לי שאתה אתמול ביזית, לא ראיתי, אני מודה. ביזית את המאה, כאילו, מה, למה יש לכם בעיה עם המאה ימים עם המשפחות של החטופים? אפשר לא להסכים ללכת על עסקה כזו או אחרת, אבל לא מבין, אתה חושב אתה לא חושב שזה... זה אפילו לא זכותם, זה חובתם למשפחות שלהם שנמצאות בעזה להילחם?
לא, ברור שכן, אנחנו גם הרבה מזמינים משפחות של חטופים אלינו לאולפן. אבל אני חושב שלשים את הפוקוס על היגון והכאב במקום על הניצחון והעוצמה הוא לא נכון. ויש פה איזה ניסיון של דכדוך מ... תורי הפרשנויות בסוף השבוע של הפסדנו נפסיד, דשדוש, חמיצות, אכלנו אותה, לא נעמוד ביעדים, לא נעמוד במטרות, וכל הדבר הזה, דרך לעצור עכשיו, דרך להחזיר אותם עכשיו, להחזיר את כולם עכשיו, לעצור את המלחמה, וכל הטרלול הזה שמשתלט על הדבר הזה, אז ודאי, אני בכוחותיי הדלים מנסה לעצור את זה, ודאי.
טוב, קודם כל, מי אני שיגיד לך מה לעשות, אבל שלחו לי, לא היה לי כוח לראות את זה.
שלחו, תמיד שולחים לך, שולחים לך, כן.
לא, לך לא שולחים, פשוט איש לא שולח לך כלום.
כן.
לבקש, זה לא עניין של יחדור. קודם כל, בוא נאמר שכל העסק הזה התחיל, וזה לעולם לא נוכל להשוות את התוצאה הזו ברמת ההשפלה שלה, באמת באסון לאומי אולי הגדול ביותר שהיה כאן. שנית, ואנחנו מאוד מקווים, תראה, אנחנו, צהל מפגין את עוצמתו, ואנחנו... אני מאוד שמח על זה, כולה קשקושי ופטפוטי ביצים של הבריק הזה, שגם עכשיו אגב הוא ממשיך בכל הכוח להסביר שכן ולא וצריך ולא צריך, רבק, שתוק רגע. הוא צדק בנושא טנקים, הוא צדק בכמה נקודות נקודתיות, אבל הופך את זה לג'יהאד. אז זה גם דכדוך, ואת זה אתם ממש משמיעים בלי סוף, אבל אני אגיד לך את זה במשפט אחד, להגיד למשפחות שקולות לא לנהל קמפיין, ואני הייתי מנהל קמפיין מטורף עם הבן שלי או הבת שלי היו שם, זה כמו לבקש מהשמש לא לזרוח בבוקר, כי בא לי לישון עוד שלוש שעות. מה זה? תשמע, זה והסביר את זה סלח ארורי לגל ברגר בעברית. זה החוזקה, זה החברה הישראלית, זה הייחודיות שלה. אני התנגדתי לעסקת שליט, כן, אני מדבר דווקא מהכיוון השני.
אתה עכשיו מצטט את סלח ארורי, תכף נצטט גם את נסראללה.
א', אנחנו מצטטים אותו לא מעט, הוא בדרך כלל יודע מה הוא אומר. ב', אני כבר סיפרתי לך גם פה, אחרי שהוא חוסל, גל ברגר העלה רעיון ארוך שקיים איתו בעברית, מדהים. זה בטוויטר, תאזינו. הוא מסביר על החברה הישראלית בעברית, ושם הוא דווקא, הוא תוקע אותי, את כל התזה שלי עם עסקת שליט, הוא אומר, ראינו את, איך לחברה הישראלית חשוב חייל אחד וזה, וזה החוזקה שלכם, ראינו את זה בצער, כל מיני דברים כאלה, אבל זה צד אחד של הסיפור ברור. זה לא שני הצדדים, העסק הרבה יותר מורכב, אבל לבוא ולהגיד להפוך את המאה הימים של החטופים, של את העצרת אגב המדהימה הזו, שנגמרה עם עומר אדם, לצאת נגד זה, תשמע, לא יודע מה עובר לכם בראש, אבל זה שלכם.
בסדר גמור, הסברתי לך מה עובר לי בראש. עכשיו התרלול הוא שלעצור את המלחמה, ראיתי כבר אלופים בדימוס שמתרללים את התרלול הזה. להיכנע, בואו תגידו שאתם רוצים להיכנע לחמאס, וזהו. כן, אגב, בציבור, בסקר שהראינו אתמול, יש להזיה הזאת 11% תמיכה. כן, רק שתבינו את הפער בין האולפנים לבין מה שקורה במציאות, לבין הציבור באופן כללי. אז אני לא רוצה שיחזור מה שהיה בשליט. אתה כמובן בפוזיציה, אני מניח שכל
ואתה לא?
לא, אני לא. אני רוצה לנצח. אתה בפוזיציה נגד נתניהו. אתה רוצה שהוא יפסיד.
עכשיו מדברים על החטופים. למה נתניהו?
כל האירוע הוא שאתם רוצים שנתניהו יפסיד. ולכן אתם מוכנים שישראל תפסיד בשביל שנתניהו ילך הביתה. זה לא אכפת לכם שישראל תפסיד, בעיקר שנתניהו יפסיד. זה מה שאתם רוצים. כן, בגלל זה אתם כל הזמן מדברים על הפסד, ולעצור את המלחמה, ועכשיו להחזיר אותם עכשיו, לפיד אמר, אתמול את סינואר נוכל לחסל גם בפברואר. כמה בפברואר הוא מדבר? 30 בפברואר? איזה פברואר הוא מדבר? מה זה נוכל לחסל? מה, נצא, נחזור? מה זה השטויות האלה? זה כמו עם ההתנתקות שאמרתם, כן, מקסימום נכבוש את עזה, מה כבר יכול להיות? ובאוסלו נגלגל את הגלגל אחורה, למה הוא לא ביטל את אוסלו? למה הוא לא ביטל את אוסלו, כן? אפילו עכשיו, אחרי מה שחיזבאללה עושה, אתם מדברים שיש לו שיקולים פוליטיים במלחמה, לצאת למלחמה בצפון משיקולים פוליטיים. הרי אין לכם גבולות, כן? זה הכל מסחרה רק בשביל לזה. כשיש מדווחים על מחלוקת עם ביידן, את מי אתם תוקפים? את ביבי. תחשבו, הנה שאלת ראש הממשלה. נתניהו במחלוקת עם מנהיג מדינה אחרת. את מי התקשורת הישראלית יתקוף? אוקיי, התשובה ברורה. בקיצור, מה שאני אומר, אני עומד כחומה בצורה, כן? כמו הילד ההולנדי עם האצבע בסכר, נגד הסחף שנכנס גם לקבינט המלחמה. שמעתי מה אייזנקוט אומר שם. מעניין אגב שכל הדברים של אייזנקוט לאחרונה יוצאים מתוך הקבינטים הכי סגורים. בדיוק יודעים העיתונאים מה אייזנקוט אמר בתוך הקבינטים האלה. דבר אפלה ופלה, שהוא כבר חולה לחשוב מחוץ לקופסה. הוא וגנץ רוצים לחשוב, היציאה הזאת, כאילו הם באיזה ישיבת קריאייטיב במשרד פרסום. בואו נחשוב מחוץ לקופסה. מה נחשוב מחוץ לקופסה? מה זה השטויות האלה? מה אתם נכנעים לסינואר? סינואר יושב ומחכך את היד, הוא ונסראללה. נסראללה אתמול אמר שהתקשורת הישראלית, הוא אמר, הגנרלים, הבכירים, העיתונאים, הפרשנים, אומרים אנחנו בבור, מצטט אתכם. מצטט אתכם, אתם משרתים את האויב. אתם משחקים לידי האויב, זה דבר נורא. זה מטורף להגיד את זה, אבל זאת האמת. האויב מצטט אתכם, מצטט את מה שאתם אומרים. נסראללה מצטט את מה שכתוב בעיתונים שלכם. טור אחרי טור, הפסדנו, נפסיד, וכל הדבר הזה. עם ישראל נמצא במלחמה, הלוחמים בחזית, הלוחמים רוצים לנצח, להתנדב. 45,000 מילואים ניקים התנדבו, שלא היו צריכים לשרת, התנדבו למלחמה. ואתם מחלישים אותם, מרפים את ידם. זה דבר מטורף. לא הם... תשמע, עשיתם את הטרלול שלכם בתשעה חודשים לפני זה, פגעתם בביטחון, פגעתם בצבא, הבאתם אותנו באמת לעברי פי פחת. אבל גם עכשיו, בזמן מלחמה, כשחיילים נופלים, אתם עדיין ממשיכים? בושה וחרפה.
נכון, האמת שנכון. טוב, הרגע ציטטת את נסראללה, דקה לפני זה שאלת אותי למה אני מצטט את סלאח אורי. ואחר כך שאלת אותי, ואתם מצטטים גם את נסראללה.
לא, אמרתי לך שאני אצטט את נסראללה.
ואחר כך ציטטת את נסראללה, זה אחד.
אתה לא הקשבת, אמרתי לך,
אני מיד... בסדר, אינון, אני לא הקשבתי.
בסדר, תרגע, אתה גם קוטע אותי לפעמים.
בסדר, אבל תן להתקדם, נו, בחיית, יום שני.
אוקיי.
כשאתה אומר, אתם רוצים להיכנע לסינואר, השמש מתאבדת וקופצת ראש לים. אתה מייצג הרי את האיש ששילם לסינואר 30 מיליון דולר במזוודות של כסף לחודש במזומן, הוא הביא את השליח הקטרי. אתה מייצג אותו, אתה מגן עליו. אתה מייצג את האיש של דברי היועץ לביטחון לאומי שלא ניהל עם סינואר רומן. זה ברעיון, כן, לא בהדלפה, ברעיון. ניהל עם סינואר רומן, קיבל ממנו פתקים בעברית. אתה מייצג את האיש ששחרר סינואר מהכלא יחד עם עוד 1,047 רוצחים. ואחר כך אתה אומר, אתם רוצים להיכנע לסינואר, כן? גידל את המפלצת, ועכשיו הוא מאשים את אלה שהזהירו. מה אני אגיד לך, גם כשאתה מדבר על אוסלו ועל ההתנתקות, הרי אפשר להגיד לך עוד אלף פעמים, זה לא עובר אתכם, זה עולם של שקר, של חלול, שביבי הצביע ארבע פעמים בעד ההתנתקות, וביבי אימץ את הסכמי אוסלו עם כל לבטל אותם, ולא רק אימץ, גם נעם בקולו והסביר בנאומים שזה המדיניות שלי, השלום בטוח, ואני הסברתי את זה לציבור, ואני הלכתי ווואי פלנטיישן וערפת וחברון, אבל עזוב את כל זה, ירדתי מזה. בעצם מה שאתה אומר זה, מאז אוסלו ומאז ההתנתקות, 16 שנה עמד פה בראש המדינה אותו מנהיג שאתה סוגד לו, ולא הצליח לשנות כלום. גורלנו היה להמשיך להמתין לטבח בגלל אוסלו ההתנתקות, אלטלנה, הסזון ובר כוכבה. זה היה הגורל שלנו, זה שמה בחרו את ביבי. הרי כל הזמן הבטיח, אני שלום פה וביטחון שם, ואני פה ואני אראה, ואתה יודע מה, למה אני מקשקש? בוא אני אשמיע לך את זה. יש לי שני אינסרטים, אני מנסה להתלבט במי אני בוחר עכשיו, כי אחד מהם מכיל בסוף וואחד בונבוניירה. לא, בוא נלך לקברנית הטיטניק. בקברנית הטיטניק יש לך את כל התמצות של נתניהויזם. זאת אומרת, גם מה הוא אומר לאולמרט אחרי שהמסכן היה חודשיים ראש ממשלה בלבנון השנייה, וגם כל מה שהוא הבטיח באשר לכל הניסים הנפלאות שקראו לנו פה. אז הנה קברנית הטיטניק.
אומרים לנו בציניות, מי שקשל הוא זה שיתקן. אסור להחליף את הקברנית. זה בערך כמו להגיד אחרי אסון הטיטניק, שאם הקברנית היה שורד, צריך היה לתת לו עוד עונייה. חיי אומה אינם מסלול הישרדות אישי של ראש ממשלה. נשאלת קודם כל השאלה, מה עשית שם? מה עשית שם? לא קבעת אסטרטגיה, לא התוות המדיניות, לא נתת קו מנחה, אז מה עשית שם? בצהל קוראים לזה לדשדש במקום, ללכת במעגלים, בשפת הלוחמים, להתברבר בשטח. והיום כבר ברור, איך הייתה יכולה להיות הכרעה אם אתה, שאחראי על המערכה, כלל לא ידעת מה אתה עושה?
אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס.
המשך המצב הקיים הוא בלתי נסבל. עכשיו אנחנו נשנה את זה.
אינני מתכוון לפרט את המהלכים, שאנחנו מתכננים מול עזה. העוצמה תגבר ככל שידרש. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ומוטב שאויבינו יבינו זאת, ועכשיו.
כמה עוד החמצות עם ישראל יצטרך לספוג מצד הממשלה הזו. שקר הוא אמת, רע הוא טוב, כישלון הוא הצלחה. זו המנהיגות שנציב בפני ילדינו, זו הדוגמה, הציניות הזאת, חוסר האחריות.
זה עוד ארוך.
אני ראש הממשלה, לא תוכל לאורך זמן לחמוק ממשפט הציבור.
מסתיים בגלל.
יגיעו, ושם נפגוש כולנו את רצון העם.
כן. אוקיי. אז התנתקות ואוסלו.
תראה, מה הוכחת פה בעצם?
כלום.
הוכחת בדיוק את מה שאני אומר. אני נכון. מדבר איתך על המלחמה, אני מדבר איתך על רוח הלוחמים, אני מדבר איתך על רוח העם, אני מדבר איתך על מה שאתם עושים בגלל הטנטרום היחיד שלכם, ושאתם מוכנים להפסיד רק בגלל ביבי, ואז אתה לוקח את המיקרופון, ובמשך 5 דקות שחצי ממנו אתה מדבר, וחצי ממנו אתה משמיע את מי? את נתניהו, וכשאתה נכון. מדבר על מי אתה מדבר,
יופי.
אתה מדבר על ביבי. רק ביבי.
עליך?
רק ביבי, ביבי,
ברור.
ביבי.
מי שאחראי להכל?
בן, תן לי לדבר.
מי שאחראי להכל?
כל מה שאתה מדבר, תשים לב, תיקח אחרי זה בהקלטה, אני מציע לכם לקחת, זה פשוט קטע מדהים. הוא לוקח את המיקרופון, וכל מה שיש לך להגיד זה רק ביבי. ביבי, 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 ביבי. אין מלחמה, אין אירוע, אין חיילים, אין רוח העם, אין איך אנחנו מנצחים, איך אנחנו מביסים את נסראללה, מה זה עושה לאויב, מה זה עושה לנו, אנחנו בפאקינג מלחמה, חיילים נהרגים פה, חיילים נהרגים פה, ואתם באופן מופקר וחסר אחריות, כל מה שמעניין אתכם, זה לפגוע במנהיג שמנהל, שמוביל את המלחמה. עכשיו בסדר, אתם רוצים להוביל, להפיל אותו? סבבה. תפילו אותו אחרי המלחמה. לא. אתם רוצים שהוא ייפול במלחמה. אתם כמו הקרב והצפרדע, כשכל הכללים ידועים מראש. הצפרדע יודעת לפני, העקרב יודע מראש שהוא הולך להטביע, כי זה הטבע שלו. אתם מוכנים לפגוע במדינת ישראל ובצבא הגנה לישראל כדי להפיל את נתניהו, ואתם לא מתביישים להגיד את הדברים האלה. אתם לא מתביישים לעשות את זה. אתם פוגעים במצבי של המלחמה תוך כדי מלחמה, וזה הדבר היחיד שמעניין אתכם. ומדברים אתכם על זה שאתם פוגעים בצהל, אתם פוגעים ברוח העם, אתם פוגעים, אתם התורים המלאים שלכם, בואו נפסיד. למה אתם אומרים עכשיו בואו נפסיד? אתם אומרים זה יהיה הפסד במלחמה, אם ניכנע עכשיו לדרישות של נסראללה, ניכנע, זו קנייה, זה יהיה הפסד, וכותבים בואו נעשה את זה. אשכרה, אני אומר לכם, הם כותבים את הדברים האלה. אנחנו נפסיד, בואו נפסיד. בואו נפסיד. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים שנתניהו יפסיד, שדקה אחרי זה הם יגידו לו, אתה הפסדת, לך הביתה. כמו שהם עשו עם שליט. כן? כל האלופים, כל הפרשנים, כל העיתונאים, כולם אמרו לנתניהו, תעשה את שליט, תעשה את שליט, תעשה את שליט, תעשה את שליט, בום, אתה אשם. אתה החזרת, אתה שחררת את סינואר, אתה זה, אתה הצבעת להתנתקות, אתה עשית את חברון, אתה... רק כל הדבר הזה. בסדר, אין לי כוח, תמשיכו, תמשיך לדבר על ביבי כל היום, בסדר. בינתיים אני חייב להגיד לך שיש, בסקר אצלנו אתמול, 95% מהציבור, תקשיבו עכשיו טוב, 95% מהציבור מרוצים מהתפקוד של צה"ל. 65% מהציבור מרוצים מאוד, מרוצים מאוד מהתפקוד של צה"ל. ואלה אומרים, הפסדנו. אתם קולטים את האירוע? 95% חושבים שמשבחים את צה"ל, ואלה אומרים, הפסדנו. פשוט לא יאמן. אתה אמרת, הפסדנו. אתה אמרת, הפסדנו. דבר לא יאמן. עכשיו תראו דבר מדהים. חיים באר, הסופר, לפני 4 שנים, הוא קרא לציונות הדתית סרטן. זאת הציונות הדתית שעכשיו בכיזה את דמה בין היתר, לא רק היא, כמובן כולם, אבל באחוזים מאוד גבוהים במלחמה, אנשיה מכיזים דם ונופלים והמון פצועים. אז לפני 4 שנים הוא קרא לסרטן, ואז אמרו לו, איך אתה מדבר, וכל מיני כאלה, הוא התחרט, הוא התנצל, הוא לא התחרט, הוא התנצל. אז עכשיו, לפני כמה ימים, הוא דיבר עם רוני קובן, תקשיבו מה הוא אומר, בזמן המלחמה, כן, בזמן שאנחנו פה, עם ישראל נלחם על חייו, על עתידו, ובניה של הציונות הדתית נלחמים, תקשיבו מה חיים באר אומר.
ברעיון שרוני עשה איתי לפני כמה, 3 שנים, 4 שנים, אני השתלחתי בציונות הדתית, ואמרתי שהם סרטן באומה. הם הפכו להיות מגידול שפירי לגידול ממיר. וכשאני אמרתי את זה, אני חטפתי, אני טלפנתי אליך מבוהל, אז אמרתי, רוני, מה עושים? איך אומרים, חץ שיצא, לא, אי אפשר להחזיר אותו. ואני רוצה לומר לכם, שהמציאות עכשיו, המציאות עכשיו, לפחות... אני אז התנצלתי, כי אנשים נורא נפגעו. ואמרה לי, אמונה אלון, היא אמרה, אתה יודע מה זה סרטן? איך אתה משווה, איך אתה עושה את זה? ואני, אנשים נורא נפגעו. לקחו את זה באופן אישי. אבל תסתכלו היום ותראו מה קורה לנו, ותבינו שאני צדקתי לדאבוני הרב. לכאב ליבי הגדול, אני צדקתי.
תודה.
בבקשה, אז אנחנו לא נצביע חיים באר בבחירות הקרובות. טוב, תשמעו, מה שהוא אמר פה עכשיו, זה חייב, אני מניח שרוב רובם של המאזינים יודעים שזה רחוק מלהיות נכון. אף אחד לא אומר, הפסדנו, אף אחד לא חושב שצהל לא מפגין יכולות נפלאות במלחמה הזו. אמרתי את זה פה 9,000 פעם, בכל טור שלי, כמות הארי של המילים, זה רק לעודד את הלוחמים, להגיד תניחו לצבא, סבלנות, הדבר הזה לוקח זמן. הוא מנסה לטפול על כל העולם ואחותו, את המחדלים של האיש שהחזיק פה את המושכות ושם ידיים על ההגה,
ביבי.
שקרה לנו האסון הגדול ביותר בתולדותינו. אז עכשיו אנחנו אשמים בזה ששחטו אותנו, אנסו את הבנות שלנו, ואולי גם אונסים אותן עכשיו, לפי מה שאמרה אמא של אחת מהן לפני יומיים, ערפו ראשים של לוחמים, רצחו משפחות שלמות, אנחנו אשמים בכל זה, כי עכשיו הוא מצא איזה שמאלן שאומר ככה, הוא אומר ככה, כולנו מאוחדים מאחורי צה"ל, מחזקים את צה"ל, אנחנו צה"ל. צה"ל הוא צבא העם, אני שמח, יש התקדמות מזערית, שהרגע הוא אמר שכולם נלחמים, לא רק הציונות הדתית נלחמת, וזה אותו אחד שסופר כל הזמן חללים, הוא מפה וזה משם. מי שמביא את בריק והופך אותו לגיבור לאומי, שהוא פשוט ריכוז של דמורליזציה בשעת מלחמה, זה הם, הביביסטים וינון וכולם וערוץ 14. להגיד הקרב והצפרדע? הבן אדם הוא הרי הקרב המפורסם ביותר בתודות ההיסטוריה, הבן אדם, את מי הוא לא הקץ שהעביר אותו, גנץ בפעם הקודמת המסכן, נכנס מתחת לאלונקה, טרח, תקע לו, אחרי דקה התחיל את הדרך נגדו, והוא נדבר על הקרבים, סקרים נגד הרמטכ"ל הם עושים, השרים מסתערים על הרמטכ"ל בזמן מלחמה, המצביע עליך, המצביע זה הרמטכ"ל, נתניהו יכול להיות מצביע אולי, אולי של הביביסטים, גם זה הולך ונעלם, ולסיום אני אקריא ציוץ של גבי אדם. גבי אדם הוא אביין של מפל האדם, שנרצחה במהלך השבת השחורה, ושל מעיין אדם, יועץ התקשורת דוברת שעבר של מירי רגב, והוא כותב, אני מתבייש בך. יום רביעי 11 לאוקטובר 23, שעות אחדות אחרי שקברתי את ביתי הקטנה מפל, ראיתי אותך מכריז על מעבר משעתנו הקשה לשעתנו היפה. חוזר על כך שוב ושוב, עוצר, מביט מטה, ממתין מעט, משאיר מבט למצלמה ואומר, עוד משפט מחץ ביבי טיפוסי. העיקר שנבין כולנו שאתה, זה שעושה את מעשה המעבר לשעתנו היפה, אתה מוביל, אתה תושיע אותנו, אתה מאחד, אתה הוא הגיבור שבראש המחנה, אבל הפעם זה היה בוטה מתמיד, דוחה, התביישתי שאתה ראש הממשלה שלי, זה ממשיך עוד הרבה.
טוב, אליהו אילון, שלום. אליהו?
כן.
שלום, תודה שאתה מצטרף אלינו. אתה הבעלה של מירה איילון ואבא של ברק איילון שנרצחו נכון. אתמול בכפר יובל, המקום כן. ינחם אתכם, תודה שאתה מצטרף.
תודה.
איפה אנחנו תופסים אותך?
אני כרגע בבית חולים מחכה למכתב שחרור.
נפצעת גם אתה?
אה?
אתה נפצעת מהטיל?
לא, קיבלתי מבלוק על הגב.
תגיד, הצלחתם לעשות לוויה?
עוד לא.
מתי לוויה?
לפי התוכניות היום.
בכפר יובל?
הטקס יהיה במועצה אזורית מבואות חרמון, ואחרי זה זה יהיה בכפר יובל בנוכחות מצומצמת.
ובטח גם בלילה, ככה לפחות קראתי.
כן, 6-7, כן.
תגיד, מה קרה? אם אתה יכול לספר לנו.
נכנסנו לאכול צהריים. אשתי הגישה לי את ארוחת צהריים בסלון. והבן והיא ישבו בפינת אוכל. אכלתי איזה שתי דקות ובום, פיל. השתקר עליי. קמתי, ניגשתי לאשתי, ראיתי שהיא פצועה בפנים, בלסת וביד. אמרתי לה, תחזיקי מעמד, עוד מעט יגיע. צלצלתי 100 לאמבולנס, זה מה שיצא לי בראש באותו רגע. התחלו לשאול את השאלות, איפה זה, מה זה? אמרתי, תגיעו עם אמבולנס, תפסיקו לשאול שאלות. ואז פניתי לבן שלי, קראתי לו כמה פעמים, לא ענה. ראיתי את היד שלו בחוץ, הוצאתי את כל החלקים שהיו לו על הפנים, ראיתי שיש לו חור ברקה, חור, פתח גדול. הוא לא זז. הגיעו המחלצים, פינו את אשתי לבית חולים, ואת ברק שמו בצד. אני יצאתי החוצה, בדקו אותי, הכל בסדר. ואמרו לי, אתה הולך לצפת לבדיקה יותר יסודית. בבדיקה היסודית במיון ראיתי את אשתי מטפלים בה במיטה ממול. אחרי זה רבע שעה בא הבן שלי ואמר לי שהיא לא שרדה. זהו.
הבן שלך היה בכיתת הכוננות, נכון?
כן, הוא בעלי כל תוריים.
ותגיד, היישוב לא מפונה?
הוא מפונה, אבל אנחנו לא התפנינו.
למה?
יש לנו משק.
יאללה.
מה, בגלל המשק?
כן, היו עופות וזה. לפני משלוח.
ובאתם לעבוד בלול?
אני הייתי בבוקר בלול, בשתפות הלולים אני הייתי שם, וברק בא בצהריים, אכלנו, התחלנו לאכול, ובא מה שבא. הצבא לא בסדר מה שקרה פה. אתמול הם ניקו שם את כל הכפר. זה בתים בודדים, זה לא כפר ולא עיירה.
לא הבנתי.
הדייסה, הפונה למזרח, זה לא אזור צפוף. הם ירו טילים לפני חודשיים על בית הלל. למחנה הצבאי. נפצעו שם כמה אנשים. באותו הזדמנות היו צריכים לנקות את כל הבתים שם. הם רואים אותנו כמו שאני רואה מישהו שיושב מולי.
בגלל זה פינו את האוכלוסייה. אתם אבל...
מה זה?
בגלל זה אמרו לאוכלוסייה להתפנות. תשמע, אין מה לעשות, הם עושים עלינו מטפח.
מה לעשות? אז מה, נזרוק את האופות?
לא, הוא צודק, הוא צודק. היו צריכים לגרש, להרוס את הכפר הזה. הוא צודק, צודק. מה זה פה שמסתובבים שם אנשים? הכפר הזה היה צריך להיות הרוס.
כן, אבל אפשר את ה... לא כפרים יראו את הנוטט, חיזבאללה יראה את הנוטט.
בסדר, אבל הם מסתכלים כמה.
ואתה יכול לראות את הנוטט גם מתוך חירבה וגם מתוך גבעה. זה לא פותר את הבעיה.
תראה, יש שם תצפיות, רואים אותם זזים כל רגע. כל שעה רואים אותם זזים. איך אתמול הרגו בארדו? אותו דבר. יש מצלמות, מצלמים שם, רואים את הכל.
כמה ילדים יש לך?
עכשיו ארבע.
אז זאת אומרת חמישה קודם?
כן.
ואיך אתה מרגיש כשאנחנו, אתם צריכים לקבור את אשתך ואת הבן שלך באישון לעיל, בצד השני עושים לוויות עם מאות אנשים חמושים?
זאת לא משנה איך קוברים, מה קוברים, מה התוצאה.
בוא'נה, הוא איבד את אשתו ובנו, אתה עכשיו מדבר איתו על זה.
כן, אבל אנחנו, יש פה רצועת ביטחון בתוך השטח שלנו, זה הבן אדם ששילם עכשיו את כל המחיר. אז לכן אני שואל אותו איך הוא מרגיש מול זה. יש אנשים שקוראים לזה סוף הציונות.
בסדר, אוקיי, שיגידו. מה יהיה?
ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, אמר את זה הבוקר.
אליהו, מה יהיה?
מה יהיה? אם הצבא יטפל בזה כמו שצריך, יהיה בסדר, אם לא, אז יש לנו בעיה. אנחנו כל הזמן בורחים אחורה.
אנחנו מאוד מודים לך.
אנחנו כל הזמן בורחים אחורה.
אנחנו מאוד מודים לך שדיברת איתנו, המקום ינחם אותך.
תודה.
תודה.
שלום לאלון נמרודי.
שלום בן, שלום אינם.
אתה בברלין, נכון?
נכון מאוד.
אתה בדרך לפגוש את הנשיא שטיינאוור ועוד כל מיני בכירים בממשל, שטיינמאייר, כל מיני בכירים בממשל הגרמני, ואתה כמובן אביו של חייל חטוף. ספר לנו רגע כמה דברים עליו, מתי אתה היה עוד חיים אחרון וכו'.
עוד חיים אחרון בשביל לאוקטובר, מעבר לזה שום דבר, כולל סרטוני הוידאו שפרסמו חמאס, שהוא מוצא בריא ושלם מבסיסו ונחטף בריא ושלם. תמיר בן 19, חייל בחינוך, משק החינוך של היחידה, נחטף באותו בוקר יחד עם שני חבריו, שלצערנו לפני כחודש מצאו אותם מתים במנהרות. נער מקסים, חכם, מצחיק, שנון.
לא אמרו לכם שום אינדיקציה לגביו?
לא, שום דבר.
ואתה רואה את הסרטונים האלה שחמאס מוציא, גם אתמול הוציא סרטון עם שלושה חטופים, מה זה עושה לך?
נכון. זה עושה קווץ' גדול בלב, גם מתוך הפרופגנדה הטהורה והמזעזעת שלהם, א', אני הייתי שמח לשמוע גם את הקול של הבן שלי, והייתי שמח לדעת גם ששלושת החטופים האלה שהסרטון שלהם פורסם, שזה מאתמול צולם, ולא צולם לפני חודש ולך תדע מה קרה מאז. אני ממש מייחל לבריאותם ולשלומם.
כן, למרות שאתה יודע שגם הסרטונים האלה הם לא ערובה לשום דבר, כי כבר היו מקרים לצערנו.
אין ערובה לשום דבר לצערנו בכל מה שקורה ב-101 הימים הנוראים האלה.
היו כאלה שהצטלמו לסרטונים ואחרי זה הם הרגו אותם, או שטענו שצהל הרג אותם, או כל מיני סיפורים.
פעם היו נוהגים לצלם לסרטון עם עיתון של היום, ואז אתה מוכיח שזה היום, אבל בסדר, אנחנו לא שם.
אבל גלעד שליט היה אחד, היום זה קצת שונה.
כן, תגיד, מה אתה, אני מניח שאתה בעמדת רוב רובם של המשפחות, וגם חלק לא קטן בציבור, שהגיע הזמן לעשות את העסקה הגדולה של מה שקוראים הכל תמורת הכל. אני עוד לא יודע לגמרי מה הכוונה היא בהכל בצד שלנו, אבל אני מניח שאתה שם.
בן, העסקה הייתה צריכה לעשות כבר לפני 101 ימים. אז כך שזה לא הגיע הזמן. הזמן היה, עבר, וכל יום שחולף הוא קורע את הלב כלפי הבן שלי, כלפי תמיר, כלפי כולם. אין זמן, אני לא מבין. אין שעון החול, החול נגמר מזמן נגמר, וזה, אי אפשר למשוך את הזמן.
כן, אבל בן מדבר פה על הצעה שלא קיימת.
אני יודע שאין הצעה קונקרטית, אני יודע שיש רעיון, אבל יש גם לנקוט עמדה, להיות תקיפים ולנקוט עמדה. אפשר לנהל דברים בשקט ובצינה ולעשות מסע ומתן במקביל. אז אני, כבר דיברנו בעבר, אני לא איש צבא ואני לא איש לא מדיני, אני לא יודע מה נכון לעשות, אבל אני יודע שהכי נכון לעשות זה להחזיר את כולם מיד.
אבל אין הצעה כזאת, אין הצעה.
טוב, הוא אמר לי, בסדר, אנחנו מאחורי אין הצעה, גם אני אמרתי שאני לא יודע מה אומר את הצעה כזאת. לא, הוא דיבר על נקידת עמדה, לא על הצעה, אני רוצה להתקדם איתו.
אבל תראה, מנהלים מסע ומתן, אם היה צעד שבו אפשר לנהל מסע, איתו אפשר לנהל מסע ומתן, זה היה קורה, אבל התביעה שלהם היא להפסיק את המלחמה, להוציא את כל הכוחות מעזה, ועוד לפני שהם בכלל מדברים על התנאים שהם רוצים.
בוא נשאיר את הדרישות שלהם בצד רגע. יש דרישות שאנחנו יכולים לדרוש, ואחת הסיבות שאני פה כרגע בברלין היא בניסיון להפעיל כוח, לא כוח, לבקש
לחץ.
לדרוש מהממשל הגרמני, שיש לו המון כוח, המון רצון, המון 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 רצון אמיתי, נחוש לעזור לשחרר את כל החטופים, ויש להם הרבה מאוד יכולות מול שלושת הגורמים הבעייתיים, שזה טורקיה, מצרים וחמאס וקטר, שיש להם הרבה מאוד יכולות מולם, הרבה מאוד קשרים מאוד מאוד טובים והדוקים. אז אחת הסיבות שאני פה זה לא אחת הסיבות, זו הסיבה. הם ממש רוצים לעזור ולהגביר את הלחץ.
הגרמנים בכלל במלחמה הזאת מתבררים כמדינה הכי פרו-ישראלית, אבל תראה, יש הצעות, הקבינט מלחמה דן במתווה קטרי, היה גם מתווה מצרי, הן הצעות מאוד קשות, מאוד מאוד קשות. השאלה היא אם אתה, ואני יודע מה תענה, אבל חייבים לשאול את השאלה הזו, אם להפסיק את הלחימה עכשיו ולשחרר הרבה מאוד מחבלים עם דם על הידיים, אולי כולל לא, טרוריסטים של הנוח'בה מהמפלצות האלה ששחטו אותנו, ובעצם להגיד לחמאס תכריזו ניצחון תמורת החטופים, זה דבר שאתה חושב שממשלה מסוגלת לעשות וצריכה לעשות.
כל רעיון איתכם, אתם מנסים באמת, אני מכבד את תנועות.
לא, אל תדבר איתנו באתם, אני ואינון זה שני דברים שונים לגמרי, אבל אני צריך לשאול את השאלה.
בסדר, אז אני אומר, אני לא איש צבא, אני לא גנרל, אני לא מקבל החלטות, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, תקראו בין השורות, אתם אנשים מאוד חכמים, תקראו בין השורות, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, בלי לדבר רהב וביוערה, לעשות הרבה מאוד דברים. אתה יודע מה, אני לפני 10 ימים, שבועיים, נפגשתי עם ביבי, ושאלתי אותו את השאלות הללו, והוא אומר שכן, יש נכונות לשלם מחירים כבדים.
טוב.
הוא אמר, לא אני אמרתי, זה בחדרי חדרים.
האמנת לו?
מה שהוא אומר בתקשורת זה. אני מתקשה להאמין לרוב, לצערי הרב, לרוב מנהיגנו. אני מצטער ממש, לרוב מנהיגנו, אני מתקשה.
מה זאת אומרת?
כי הם אומרים... אומרים מה שרוצים לשמוע.
מה, אתה לא מאמין שהם רוצים להחזיר את הבנים הביתה?
יש כאלה שכן, או רובם כן. אתה יודע מה, גם ביבי כן. בוא, נגדיר את זה אחרת. גם ביבי רוצה להחזיר את הבנים הביתה. הבנים, הבנות ואת כולם. אבל השאלה באיזו דרך, ובאיזה מצב, ובאיזה שלב.
נכון, נכון, זאת באמת שאלה. גם תמיכה לצורך העניין להפסקת המלחמה, יש רק 11% בציבור שתומכים בזה.
אני לא מסתכל על הסטטיסטיקות ולא על סקרים. החשיבות העליונה והחוסן שלנו כמדינה, שלנו כמדינה, זה קודם כל להחזיר את החטופים. מה נעשה אחר כך? אתם יודעים יותר טוב ממני שיש לנו הרבה יכולות. הרבה מאוד יכולות. כשרוצים יכולים. ועושים. לא דיבורים.
זה בעצם החזרת החטופים מתמונת הניצחון.
חד משמעית. אתה יודע מה? אני לא יודע אם מישהו אפילו לא מהקיצונים ביותר יגיד אחרת.
תמונת הניצחון. לא, יש פה גם עניין שיש כאלה שאומרים
לכם. התמונה היא... זו תמונה כוללת. עובדתית גם הקולות מתוך הקבינט או הממשלה לצורך העניין, הם כאלה שאומרים ש... לא בטוח שנצליח למחוק את החמאס או לרמוס את החמאס כמו שמדברים על זה. יש כמה דרכים כנראה להעלים את החמאס מהמפה. אני לא בקיא בכל רזי המסע ומתן או איך עושים את הדברים, אבל התמונת הניצחון היא מורכבת. היא חייבת לכלול כמובן את החזרת כל החטופים, פלוס, את הפלוס, אני לא אומר.
אוקיי. אלון נמרוד,
בהצלחה.
אבא של תמיר שנחטף לעזה, תודה שדיברת איתנו.
אמן שיחזרו מהר, תודה אלון.
אמן, תודה רבה, שיחזרו כולם, אמן.
אמן, פרסומות. שלום ניצב בדימוס אריה עמית.
בוקר טוב, אילון חביבי, ובן גם חביבי.
איפה אתה? לא טלפון, גלויה, פאקס, אימייל, משהו, לא שומעים אותך.
וואטסאפ קטן.
משהו.
אילון, תשמע, אם אנחנו כבר מדברים באופן אישי, אתה יודע שאני מחבב אותך.
די.
וכן, למרות דעותיך,
זה אני אמרתי, אני... די, לא אינון.
לא, ברור. כן, אבל כן. אני הייתי רוצה להציע לך, אינון חביבי, לרשום אותך לסדנה לשליטה בכעסים. כי אני מתשע שומע את התוכנית, נראה לי, אתה סובל, כאילו, אתה סובל ואני לא רוצה. אני רוצה שאתה תחזור להיות אינון של פעם.
כן.
תחשוב על זה.
אוקיי. תגיד לי משהו, אתה חתום בין היתר על העצומה של הגנרלים, מה שסילבי קשת הייתה קוראת הדגנרלים.
הגענו לזה שאתה מצטט את סילבי קשת, הסמל של השמאל הכי רחוק, הכי אנרכיסטי. טוב, אבל מקודם הוא ציטט גם את נסראללה מקודם, אז יאללה שיהיה סילבי. ואני לא משווה חלילה.
אני נותן לו.
בדיוק. ואתם קוראים הפעם לבחירות תוך כדי מלחמה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, איך קרה שהגנרלים שלנו הם אלה שבמקום להיות סוסים דוארים שרוצים לנצח, לכבוש, להשמיד, לנטץ, אתה יודע, כל הדברים האלה, במשך כל השנים הם רוצים לסגת, פשרות, הסכמים, נסיגות. איך זה קרה? איך הגענו למצב הזה שאלה הגנרלים שלנו, ולמה אתם רוצים באמצע מלחמה להוביל את מדינת ישראל לכאוס של בחירות? למה?
קודם כל, המדינה נמצאת בכאוס היום ונורא. בית, אני רוצה ללמד אותך משהו בנושא של מנהיגות, ותקשיב לי בסבלנות רגע.
סבלנות זה שמו השני.
בטח. בכל התפקידים בחיים שלי, ממקף בצנחנים, דרך מפקד מחוז ירושלים, וכל מיני תפקידים אזרחיים, שהאמת היא שלא הייתי מי יודע מה מוצלח בהם. תמיד ידעו הפקודים שלי, או האנשים תחת אחריותי, שאני אחראי לטוב ולרע. אם קורה משהו לא טוב, אני זה שצריך לתת דין וחשבון. מי שאמור לתת דין וחשבון על כל מה שקורה במדינת ישראל, זה בן אדם אחד, זה ראש הממשלה. הוא אחראי על הכל. עכשיו, לא ייכנס לכל ההיסטוריות, לא נתחיל לפרט, רק נאמר דבר כזה. ראש הממשלה הזה, שתסלח לי שאני
אומר... איך הגענו לביבי?
כי הוא אחראי...
דורשים בחירות ושאלת אותו את זה.
אני אסביר. הוא זה שהיום עומד בראש מדינת ישראל, הוא הביא את המדינה למצב הכי גרוע, הכי מסוכן, שהיה במדינה מאז הקמתה. ביטחונית אנחנו נמצאים בסכנה, שמה...
אבל אריה, אנחנו באמצע מלחמה.
רגע, אז מה? אנחנו גיבורים גדולים בלהגיד, אנחנו רוצים לנצח, אנחנו גיבורים, אנחנו ככה. אני רוצה לראות מה יקרה, כשתתחיל המלחמה מול החיזבאללה, ונתחיל לחטוף בתל אביב 8,000 רקטות ביום, חלק מהן טילים כבדים ומדויקים.
רגע, המלחמה לא מנוהלת טוב? המלחמה לא מנוהלת טוב?
כל מה שקשור לניהול המלחמה על ידי הצבא, זה מנוהל בסדר גמור. כל מה שלא מנוהל על ידי הפוליטיקה, שצריכה להגיד לצבא איפה אנחנו, לאן רוצים להגיע בשורה
האחרונה, זה לא קיים. מה, תן לי דוגמה למשל, מה, כאילו מה...
הצבא לא יודע לאן ללכת.
מה זאת אומרת?
הצבא לא מסוגל להכין תוכניות מבצעיות לעוד חודש, שהוא לא יודע...
יש יעדים למלחמה, יעדים למלחמה זה להביא את סינואר ולהביא את החטופים, הצבא עמד בהם עד עכשיו?
עזוב, זה לא רציני, א', בוודאי שלא, כי הוא עוד לא תהיה...
אז אוקיי, אז מה לא ברור?
מה שלא ברור זה שהפוליטיקה, ההנהגה הפוליטית, לא יושבת ואומרת לצבא, תשמעו, אנחנו רוצים שבעוד 3 חודשים המצב יהיה ככה וככה. אנחנו רוצים שאתם תוכלו...
אין דיון אסטרטגי על היום שאחרי.
אז בגלל זה צריך בחירות באמצע מלחמה? אז בגלל זה נלך לבחירות באמצע מלחמה?
כן, ואתה לא נותן לי רק לגמור להסביר את התזה.
בבקשה.
תן לי 20 שניות.
אוקיי,
יש לנו ראש ממשלה שהוא שקרן מתמיד, הוא מפזר שנאת חינם כבר שנים, הוא באמת הביא את ישראל למצב זוועתי.
אוקיי.
ביטחונית,
זה אמרת, אוקיי.
חברתית,
זה אמרתם לדעתי יותר מפעם אחת, כן, אוקיי.
יש עם זה בעיה, זה פשוט נכון.
כן, אוקיי.
יהיו ככה, זה לא סתם נכון, זה לא...
אבל בוא נתקדם משם, בסדר, ביבי, אוקיי.
יש לנו ממשלה, שיש בהם אנשים, אני לא רוצה להגיד ארצים ופריחות, אבל יש שם אנשים איומים.
אבל נשמה, זו הדמוקרטיה, הם נבחרו בבחירות.
לא. אז בשביל אנחנו עושים בחירות חדשות.
אבל מה זאת?
רגע, ינון, תן לי לגמור את התזה, למרות שהיא כמובן שטויות שמאלניות. יש בהם כאלה שאפילו רמת השטויות שלהם היא כזאת, שהם נכנסים באמריקאים, שלולי האמריקאים, אנחנו היום היינו כבר במצב שצהל היה נלחם עם מאדרים, ולא עם טילים ועם טנקים ועם תותחים. המצב הכלכלי ישמע, אנשים מתמוטטים באלפים.
אבל ארי, אנחנו בדמוקרטיה.
עזוב את ההגדרה הזאת, בסדר, שמענו.
מה זה עזוב את ההגדרה הזאת?
אז בדמוקרטיה אנחנו לא מתכננים לעשות מהפכה.
כשהממשלה מאבדת את אמון הציבור, הולכים לבחירות בדמוקרטיה.
לא הבנתי מה זאת אומרת, מה זה... עכשיו כשהממשלה מאבדת... לא, הממשלה הולכים לבחירות, כשהממשלה נופלת בכנסת.
היום אתה צריך ללכת כי אתה לא נותן לי...
הוא לא ילך, עזוב. הוא מבזבז את כספו, הוא מפזר את כספו לריק עם הפסיכולוגית שלו, שאני בכלל, יום אחד תהיה לי את השיחה צפופה. אבל תקשיב רגע, אריה, אם יורשה לי, קודם כל זה איזה פורום של איזה 160-170 קצינים בדרגה של מירי רמטכ"לים ורבי ניצבים, כאילו עד דרגת אלוף בכל השירותים. אבל תשמע, אני חושב שאתה פספסת את הטיעון הכי חזק שלכם. עצם העובדה שככל שהמלחמה מתארכת זה יותר טוב לנתניהו, כי אז הוא לא, אז אומר אין בחירות, זה ניגוד העניינים המובנה שלו. פשוט כך. אגב, בסביבת ביידן כבר אומרים שנתניהו מנסה להאריך את המלחמה באמצעים לחוטיים כדי לשרוד בתפקידו.
אני לא מבין, גנץ ואיזנקוט לא בקבינט?
תקשיבו, אני אפילו לא...
ברור שהם בקבינט, זה מזלנו.
נו.
תקשיבו, העניין הוא שיש לנו באמת ממשלה זוועתית, אין שום כיוון של חשיבה אסטרטגית רצינית, שאנחנו במצב באמת נורא מסוכן. אנחנו במצב שיש 150 אלף איש שהם גולים בארצם, יש לנו קו דרומי וקו צפוני שהוא בעצם כבר לא שלנו.
כן, אבל מי אמר שזה מחייב ללכת לבחירות? לא הבנתי את ה...
תאר לעצמך שנתניהו היה יושב ראש אופוזיציה עכשיו. תגיד, אריה, מכיוון שמיצינו, אריה.
אני אסביר, לא מיצינו.
מיצינו, למדת, לא תשכנע אותו.
לא מיצינו.
אנחנו חייבים ללכת לבחירות.
מה זה חייבים? יש פה דמוקרטיה, אדוני.
נו, גם באמת דמוקרטיה, מותר לקרוא לבחירות. יש פה דמוקרטיה.
הבחירות הדמוקרטיות בחרו בממשלה שהוכחה בימים הקשים האלה כממשלה זוועתית שלוקחת אותנו לעבר בור שחור שישמיד את המדינה,
אנחנו אומרים, אנחנו לא מדברים על מהפכה.
תראה, היה אתמול
סקר. אריה, השמעתי, היה אתמול סקר, זה הכל הסקרים של עד המדינה. אריה, השמעתי מקודם, השמעתי מקודם לינון, אריה, תקשיב שנייה, השמעתי מקודם לינון לאורך זמן ארוך, כל מה שנתניהו אמר לאולמרט, למרות שהייתה דמוקרטיה גם אז, אחרי לבנון השנייה, אבל אני רוצה, מכיוון שאת, בוא, התזה כבר זה, אתה עוד ישן עם אקדח מתחת לקרית, זה אמרת לא מזמן, בתל אביב. למה?
אני, שמע, אני קודם כל למדתי במהלך השנים לסמוך על עצמי, שיש לנו שר לביטחון פנים ש...
לא, אז תפרגן לבן גביר, הוא מחלק לכולם אקדחים ורובים, זה סבבה.
חוץ, אתה יודע שדרך אגב לניצבים בדימוס הוא לא נותן רישיונות. הם ביקשו רישיונות והם לא מקבלים,
תשמע,
זה מדהים.
תשמע, בסקר ש... אתה שומע, אריה.
רגע, הם פנו למפכ"ל הפחדן וביקשו שהוא יתערב בזה, ניצבים בדימוס. שעומדים כמובן בקריטריונים קצת לפני הצל וחבריו, ולא נותנים להם, והמפכ"ל לא מתערב לזה אפילו. אתם מבינים? אז אני
אשן עם
אקדח מתחת לקר.
היה סקר אתמול, טוב, אין לנו זמן כבר, לא משנה. אבל עדיין אין לכם רוב בציבור לבחירות. אין לכם רוב.
בציבור ברור שיש, כל הסקרים מראים שיש.
זה ודאי שיש רוב בבחירות.
לא, אין, לא, אין, אין.
אנשים רוצים בחירות, ואני יכול להגיד...
ממש לא, ממש לא.
ממש כן.
גם נתניהו מוביל.
לא תוך כדי מלחמה, ודאי שלא תוך כדי מלחמה.
ודאי
שלא. אולי אחרי המלחמה.
תוך כדי מלחמה, כדי שאנחנו...
לא, 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 אין. אין לזה התכנות.
בואו רק נדמיין, נעצום עיניים ונדמיין מה היה קורה עם נתניהו עכשיו היה יושב ראש אופוזיציה.
אתם חיים בלעלה.
מה הם עשו לבנט לפיד על פיגוע?
הממשלה לא תיפול כל כך מהר.
על פיגוע מה הם עשו?
אתם תצטרכו להתעזר עוד...
איזה ריקוד על אדם היה על פיגוע? איזה הצרות?
קצת סבלנו.
להציל את המדינה מהאחים המוסלמים.
לא נורא, תסבלו בשקט.
המדינה סובלת. הוא התבלבל, המדינה סובלת.
תודה אריה עמית.
תודה אריה. זה לא אנחנו סובלים.
תסבלו,
זה בצפון ובדרום סובלים.
אתה סובל, זה בסדר.
200 אלף, לא, אני נהנה, 200 אלף פליטים.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
בקיצור, בוא, אתה יודע, אחרי ששמעתי לך את חיים באר, יש שר אומר שלא דיברנו על סגיב יחזקאל. צודק. טוב, זה רק מדגיש לנו איפה אנחנו נמצאים, איזה שכונה אנחנו נמצאים, איזה מטורללים פה.
אני חושב שמקודם לסגיב יחזקאל זה עובדת פטירתו של דרור קשטן.
מה?
גדול מאמני, כן. גדול מאמני ישראל לטעמי, יש כאלה שהתווכחו איתי, אבל זה לא רוצה, לא רלוונטי. אדם שהביא 6 אליפויות, 6 גביעים, אפילו להפועל כפר סבא הוא הביא אליפות. אני ליוויתי אותם, את הפועל של קשטן, במסע המטורף. המטורף, אין מילה אחרת, של הגיע לרבע גמר גביע הוופה, באותו משחק משוגע בסן סירו נגד מילן, גם שם הייתי, וראיתי אותו מקרוב, איש ענק, מאמן ענק, ונוח בשלום דרור, את שלך עשית, ומתגעגעים כבר.
כן, גם, בוא, אגב, האמת.
אגב, אתה צריך גם, כי האליפות ההיסטורית הראשונה של בית"ר ירושלים, זה גם הוא.
יפה.
הראשונה.
טוב, תשמע, בוא נשמע קצת כמה דברים. קודם כל, אפרופו חיים באר, אתמול צבי סוכות הגיע למעל של המשפחות החטופים, כך הוא התקבל. בוא תשמע יחד איתי. בבקשה, אתה רואה שם צבי סוכות?
מה זה, מי קורא לעצמו סוכות?
סוכות.
מה זה אומר? זה פשוטו כמשמעו, כאילו זה סוכות מחג סוכות, או שיש איזה משהו שאני לא מבין פה?
זה צריך להיות הראשון, כאילו אחרי חיים באר זה היה הבא בתור. כן? לפני לפיד והיפוכו.
יש לנו גם עוד לפיד והיפוכו. יש למה לחכות.
יש לך לפיד והיפוכו? יאללה, שים לפיד והיפוכו שיהיה לנו.
בדיוק.
אין מקום לפוליטיקה בזמן מלחמה.
הפוליטיקה היא דווקא חיונית בימים כאלה.
זה הולך ומשתבח על לפיד והיפוכו. זה גיוני. עכשיו בוא נשמע בין כספית והיפוכו. בסדר, תן לי כספית והיפוכו.
ולהודיע לחמאס שאם תוך 48 שעות...
טוב, לא משנה, תשאיר אותו, תשאיר אותו.
משהו אחד תעשה טוב.
אתה סגן יושב ראש הכנסת, אתה מצייץ לשרוף את עזה. אנחנו נאבקים, ניסים וטורי, על כל דקה של לגיטימציה בינלאומית. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. למה אתה צריך להמשיך לעשות את זה? אנחנו מוחקים את עזה. ושכל העולם יחרים אותנו.
טוב, זה כמובן בא אחרי הדברים האלה שאתה אמרת, עכשיו אתה יכול להשמיע את הלפיד הקלאסי, של אחרי שקיללת וגידפת, והראית אותי איך העליתי סרטון של חיילים, כאילו מה עשיתי, העליתי סרטון של חיילים, שהסרטון הגיע להג, כולכם, כל המקלה שלכם, מקלת הרעל של השמאל, דיברתם על ניסים וטורי, וזה, וכל מיני, ומשה סעדה, שבכלל דיבר על אנשים אחרים, ועל עמיחי אליהו, שבכלל נשאל שאלה ואמר, אוקיי, אנחנו חצי משפט, הכל גידפתם, קיללתם, כרגלכם, תינפתם, תהיה הכל זה, בסוף מה? אתה אמרת למחוק את עזה, תקשיב.
ולהודיע לחמאס, שאם תוך 48 שעות, הכל, תראה, אם הם לקחו בשבי חיילים, זכותם לשמור על חיילים בשבי, יש לזה תקנות,
אוקיי.
אבל כל אזרח,
כן.
שנמצא עכשיו בעזה, כולל גופות, לא חוזר במצב שבו הוא יצא עכשיו,
כן.
אנחנו מוחקים את עזה.
מוחקים את עזה, ושכל העולם יחרים אותנו. מה אתה, נכון. מה אתה אומר?
זהו, תורי? נגמר?
כן,
כאילו,
קצר.
תראה, לצערי אני לא יכול, בטח הוצאת את לפיד, לקחת את שלוש מילים מפה ושלוש מילים משם, והוצאת אותו לגמרי מהקשרו. אז אני לא אפילו יכול להגן על זה, וגם על שלי, תשמע, קודם כל, הסרטון שאתה העלית הגיע להג, המשפט הזה שאני אמרתי לא הגיע להג, ולהגיד לך משהו, אם הייתי שר בממשלה או בקואליציה או חבר כנסת, טוב היה אלמלא הייתי אומר את זה. לא הייתי צריך להגיד את זה, סוף מעשה מחשבה תחילה. הציונות בנתה פה מדינה שלמה רוב הזמן בשקט. חומה ומגדל וכולי, ודי לך קימה. אבל אם אתה משמיע אותי, אני משמיע גם אותך. זה מה שרציתי בפעם הקודמת, קראתי לזה, אני נרגעתי. ושימו לב, אבל ההקדמה היא כזו. בצפון באמת יש אירוע מטורף. מר ביטחון מוביל אותנו למצב שבו קוברים את מתינו בלילה, חיזבאללה מטווח אותנו, עושה לנו מטווח של ברווזים על בתים, ברצועת ביטחון בגליל העליון שבה פינינו את האוכלוסייה. כאילו, דברים שהייתי אומר לכם, בוא נאמר שקוראים אצל בנט, אלוהים יודע, או לפיד, או לא, כל הבן אדם אחר ששמו הוא לא נתניהו.
אתה נשמע כמו נסראללה.
אתה מפריע לי קצת. אז זה היה פשוט פה, העולם היה מתהפך, אבל מכיוון שזה קורה אצל נתניהו, אז זה כנראה באשמת השמאל, או אוסלו, או whatever, ובעשרה בינואר 23, זאת אומרת, לפני שנה וכמה ימים, הממשלה הזו קמה כמה ימים קודם, בארבעה בינואר יריב לוין, ה-D9, הודיע שהוא הולך להשמיד את הדמוקרטיה וכל השאר היסטוריה, בעשרה עולים גלנט ונתניהו כשהם עוד דיברו, לסיור בצפון, בואו נאיים קצת, בואו נציר קצת, בואו נשייף את הבריטון שלנו. אני נרגעתי, קראתי לזה.
אנחנו נחושים להיאבק בניסיונות של איראן לפתח ארסנל גרעיני. אנחנו נחושים להיאבק בכל ניסיון של איראן להתבסס מולנו בגבולנו הצבאי הצפוני בסוריה. אנחנו נחושים להיאבק בכל ניסיון של חיזבאללה לגלות תוקפנות נגדנו מלבנון.
הצלחנו.
מי שצריך לקבל תזכורת לקווים האדומים שלנו בעניין הזה, יקבל אדומים. אותם.
אז בא ראש הממשלה ועושה סדר. אני נרגעתי אגב, ראיתי אותו, ראיתי את גלנט סוף סוף, יש לנו זה, גלנט החליף את גנץ, נרגעתי, נתניהו החליף את לפיד, בכלל הלכתי לישון.
זה קורה. הוא נרגע, אתם מבינים? האיש נרגע, האיש שקרא ערוצי תבלה, האיש שאלה שלושה ימים לפני האסון את נתניהו, הסביר לו שיש עזרות, בכל זאת, אמן מזהיר ממערכה רב זירתית. אז נכון, אז היא מתחילה בצפון, אבל רב זירתית.
כן, אבל
בגלל
לא...
בגלל שאויבינו חושבים שאנחנו חלשים. עכשיו, למה הם חושבים שאנחנו חלשים? כי קמו פה עם הפיכה שקראה אותנו לגזרים. עכשיו, מי שאחראי, הסביר את זה מקודם, אריה עמית, מסביר את זה הכי טוב נתניהו, אני אחסוך מכם את ההקלטות ואת האינסרטים, מי שאחראי כשמחזיק את ההגה ורואה שהוא הולך לעשות עכשיו משהו, שאגב מנוגד לאג'נדה שלו כל חייו, כל חייו הוא הגן על בית המשפט העליון ועל עצמות המערכת, והתפאר בזה, ויש עשרות הקלטות. פתאום הוא מתהפך ב-48, ב-180 מעלות, בגלל שיש לו כתב אישום, הוא רואה שזה קורה על הגזרים את המדינה מכל הבחינות, מזהירים אותו גם הכלכלנים, גם המשפטנים, גם האלופים, גם הצבא, הוא מתעלם, ובסוף מנסה להטיל את האחריות על מי? על אוסלו. אז, אבל מה, חבר'ה, בבואכם, בשוכבכם ובקומכם, כמו שאומרים, תזכרו, ינון נרגע. הוא נרגע, הוא רגוע, הוא אדם רגוע.
תראה איך שוב, כן, אתה, כל מה שיש לך להגיד זה ביבי. עוד פעם, הדבר היחיד שאתה מדבר עליו זה ביבי. כשבעצם, לא זה יעלה, קטע לא יאמן, זה כמו נחום תקום, אתה מפיל אותו, הוא קם ביבי, אתה מפיל אותו, הוא קם ביבי, 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 כל היום ביבי, ביבי, תגיד, התנתקות, זה גלעד שליט, ביבי, 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 כל היום השם, כן, וזה, והזהירו אותו, ואמרו לו, תגיד, איך אתה לא מתבייש להגיד הזהירו אותו? איך אתה לא מתבייש להגיד הזהירו אותו? אם בן אדם מזהיר מישהו, הוא צריך לעשות איזשהם מעשים כדי למנוע מלחמה. הזהירו אותו ונסו לאילת? מה זה הזהירו אותו? איזה שטויות, איזה אבלים. הזהירו אותו ולא ידעו שהולך להיות מלחמה?
אפילו
אם
גלנט.
אם ידעו שהולך להיות מלחמה, אז למה הם לא נערכו למלחמה?
אפילו גלנט.
למה זה קרה להם? למה הם נתפסו עם המכנסיים
אבל
למטה?
אבל אז פיתרת אותו.
למה? למה זה קרה?
איך שגלנט הזהיר, פיתרת אותו.
בן, אתה מפריע לי כרגע.
מזל שהוא נשאר בתפקיד.
הזהירו אותו, אתם לא מתביישים עוד לבוא את הטיעון, להביא את הטיעון הזה, זה כמו שאתם אומרים, הוא חיזק את חמאס, אבל אז אני משמיע לכם את...
לא, אני חיזקתי את חמאס.
אוהד חם אומר שביבי רצה חלש מוחלש, ובא ביבי, ובא בנט, וחיזק את, ושחרר לחמאס את הכל. אז איך הוא רצה, איך הוא חיזק את חמאס?
אפילו אוהד חם הוא.
בן, אני מדבר.
נכון, מתי הפרעת לי כשדיברתי?
לא, לא הפרעתי.
ברור, הרגע הפרעת לי. לא היית פה כשהפרעת לי?
טוב, בן, נו די, באמת.
לא הבנתי, לא היית פה כשהפרעת לי.
תשתדל לעלות ברמה.
אני לעלות ברמה.
אז איך יכול להיות שהוא רצה, שהוא חיזק את החמאס, אם הוא עשה חלש, אם הוא עשה חלש, אם חמו אומר, שכל מה שביבי אמר, רצה, זה חמאס מוחלש. לא, אין לכם היגיון. עכשיו, הוא החריב את הזה. אנחנו לא, בן, אנחנו זוכרים מי פגע בצבא. הוא עשה רפורמה משפטית. מי שנגע בצבא זה אתם. ברור. אתה אמרת, אני לא אשלח את ילדיי לצבא. אתה אמרת, אני אוציא את הכסף מכאן. אתם סירבתם להגיע. בוא, אני אשמיע לך קטעים כדי שתזכר מה היה פה, אולי מישהו שכח. בבקשה.
עשרות אלפים שאיתנו יפסיקו את התנדבותם למילואים.
לא תעצרו, לא תהיה תקיפה בעיר.
זמן מלחמה, אתה לא מתייצב?
אני לא מתייצב.
אתם מתקפה על ישראל, אתם מתייצבים, אני לא מתייצב.
זה מקרה שפוגע בתקוף המדינה, ובתקוף המדינה.
הם לא יודעים את ההבדל בין טייס שמסרב לבין טייס זה שהוא לא מתנדב.
בצד שלנו יש ראשי מוסד ושבק ורמטכ"לים ואנשי סיירות וכל כך הרבה לובשי מדים, ובצד שלהם מה יש?
מה יש בצד שלנו? מה יש? יש חיילים שנהרגים בקרב. יש מפקדים אמיצים שמחרפים את נפשם. אז השמעתי לך קצת ממה שעשיתם, פגעתם בביטחון המדינה, הרערתם את מעמדה הביטחוני של מדינת ישראל, אנחנו זוכרים. עכשיו זה הכל, אנחנו זוכרים מה עשית תוך כדי מלחמה שהתחילה המתקפה, האשמת את צבי סוכות. בין ההסתה שלך עבדה. ההסתה שלך עבדה, תראה הקטע של צבי סוכות. הגיע אתמול למעל של המשפחות של החטופים. תראה אבא של חטוף, איך הוא מתנפל עליו, בבקשה.
גם הבן שלי חטוף בגללו, הוא רצח את קלתי. הוא רצח את קלתי. ליפשיץ, הוא רצח את קלתי. ושיעוף מפה. לא רוצה.
טוב, זה ממשיך וממשיך וממשיך. הרעיון ברור. ההסתה שלכם עבדה. בזמן שהחיילים האלה מחרפים את נפשם, הם רצחו. כן, צבי סוכות. שאין שום קשר בין הסוכה שלו, ובכלל של העגלה, כי בואו אני אגלה לכם, העלייה של הכוחות של אגוז, שתי הפלוגות האלה, נקבעה חודשים לפני המלחמה. חודשים לפני המלחמה נקבע שהם יעלו בגנט הצהלי. של אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר. לא היה שום קשר לא לביקור בקבר יוסף, ולא לחווארה, ולא לפיגוע, ולא לסוכה. כלום, זה הכל עלילת דם. זה הכל עלילות דם. תקשיבו, אנחנו עומדים פה מול מכונת רעל מטורפת, מטורפת. מדינת ישראל נחטפה לאנשים שבזמן מלחמה פוגעים ברוח העם. בזמן מלחמה, באופן מודע וציני, הם ליבם אינו במקום הנכון. קשה לי להגיד את זה, אבל אני אומר את זה, זה ערב רב. זה ערב רב. אמיתי, אני הגעתי להכרה שמדובר בערב רב. מי שפוגע בביטחון ישראל בזמן מלחמה, הוא ערב רב. זה פשוט לא יאמן. עכשיו, הדבר האחרון שאני אשמיע לך, זה שהעלית לפני איזה יום יומיים, סרטון של מרב מיכאלי שמתגאה שהיא חזתה את הכל, והיא הזהירה מחיזוק חמאס. אתם הזהרתם את נתניהו מלחזק את חמאס, הוא חיזק את חמאס. אתם, כמו שעכשיו אתם אומרים, לא להעביר את הכסף לפלסטינים, ברור. אני אומר את זה כמובן בציניות, כי אתם כמובן חושבים שצריך להעביר את הכסף לרשות הפלסטינית, כמו שחשבתם שצריך להעביר את הכסף לחמאס. זה לא חיזוק חמאס, זה היה כספי המיסים, שאחרת הייתה מלחמה, וגם אתם לא רציתם מלחמה. אבל עכשיו אתם מאשימים את נתניהו. לגופו של עניין, אלה דברים שמרב מיכאלי אמרה בזמנו, תקשיבו, אתם לא תאמינו.
יחיא סנואר, בהפתעה רב, כולם גילו בהפתעה שהאיש הזה שנחשב מאוד מאוד קיצוני מתגלה כפרגמטי מאוד מאוד מאוד, הלך גם לרשות הפלסטינית וגם למצרים וכן מנסה לקדם מעלה.
תודה.
אוקיי, אנחנו נודיע עכשיו, זו הודעה דרמטית, לא להצביע למרב מיכאלי, אגב היא פרשה, ותשימו לב להנדסה, זה לא הנדסה, זה כאילו מהנדס זה בן אדם שלמד, כאילו אלה אין להם הרי בושה. כשקורה משהו טוב וביבי באופוזיציה זה בשמת, לא סליחה, כשקורה משהו טוב וביבי בממשלה זה בזכותו, כשקורה משהו רע והוא באופוזיציה זה בשמת, בקיצור זה תמיד הפוך, הוא אף פעם לא אשם בכלום, הכל קורה על, על, על השעון שלו, כל האסונות, האסון האזרחי הכי גדול במדינה, מירון, לא הקים אפילו ועדת חקירה. האסון האזרחי השני הכי גדול במדינה, השריפה בקרמל, לא הקים אפילו ועדת חקירה. האסון הכי גדול בכל קנה מידה, 7 באוקטובר, אז לא אמרו לו, כן אמרו לו, שתו לי, אכלו לי. הוא קיבל עזרות בכתב. הכל פורסם, חבר'ה. הגיעו, הוא סירב לפגוש את הרמטכ"ל, ערב ההצבעה על עילת הסבירות, סירב. הגיעו קצינים לכנסת לדבר עם אנשי הקואליציה, סירב. סרבו. שני אנשים מהקואליציה הסכימו לשמוע אותם לפני זה, להסביר להם שזה פגיעה בחוסן. יש את הקטע המדהים שגלנט רב איתם לפני ההצבעה, והכל קורה מעל הראש שלו, כי הוא הרי הוא כבר בובה, הוא בובת גרב. הוא בן הרובה של סמוטריץ' ובן גביר, וזה הדבר שאוכל אותם. הרי ברגע זה רבים על תקציב, 1.7 מיליארד שקל, תקציב הישיבות הכי גדול אי פעם, וממשלת השינוי היה 1.2. זה 0.5 מיליארד שקל שהוא לא נוגע בזה.
עוד
הוא
פעם
מוריד,
ביבי.
הוא מוריד מהרווחה.
תשים לב, אתה לא מדבר על כלום חוץ
אני
מביבי.
אני מדבר רק על ביבי, תרשום את זה לפניך. תקציב הרווחה, תקציב, הולכים לקצץ ברווחה.
דבר על משהו
הולכים
אחר.
הולכים לקצץ בחינוך, הולכים לקצץ ברשות החדשנות, הולכים לקצץ בבריאות. אבל בתקציב של האברכים של הישיבות שמעלים אותו לגובה הכי גדול אי פעם, 1.7 מיליארד, לא יגעו. אני רוצה, אגב, מה הודיעו לנו הבוקר? שמתוך כל המשרדים המיותרים, כל הערבוביה הזאת של מורשת ומסורת ומשימות לאומיות וערכים ולמידה, את מאי גולן הולכים לבטל את המשרד שלה. אני מקווה שלא תתאבדו, אבל היא תישאר שרה. שרה למה עוד לא הודיעו. חלילה שמאי גולן, שאת יודע שהעם היהודי הרי לא יכול להתקיים, אם היא לא תהיה שרה, שחלילה מספר השרים לא ירד מ-38 או 34, שאת יודע למה.
אז אם היא נשארת שרה, במה חוסכים?
אני ממשיך, שאלה מצוינת. במה חוסכים אמרתי? ברווחה, בבריאות ובחינוך.
לא, בזה שמבטלים הממלכתי. את המשרד. איזה משרד?
אני רק רוצה לסיים, כי זה באמת, זה ציוץ, זה לא ציוץ, זה פוסט של גבי אדם, שוב, האבא של מפל אדם, שנרצחה בשבת ההיא, וגם של מעיין אדם, שאותה אתם מכירים, והופסקתי כשאמרתי, התביישתי שאתה ראש הממשלה שלי, זה לא אני, זה גבי אדם, הוא ממשיך. מותר למנהיגים ומצביעים לטעות בשיקול דעת, אבל זה לא המקרה. המשפט הזה שנכפה עליך, ואולי אפילו שלא בצדק, הוציא ממך עליבות וחולשה בלתי ניתנת להבנה או סליחה. רמסת כל הנקרה בדרכך, נלחמת בחירוף נפש, שאין למעלה ממנו. אנחנו כבר שנתיים במלחמת כל בכל. ככל שפגעו בך, פגעת חזרה, ביריבים הפוליטיים שלך, בשותפים שלך, במפגינים כולם, בפרקליטות, בשופטים, בעיתונאים, בשומרי הסף, שאתה מינית. לא השארת אבן על אבן, מינית אנשים לא מתאימים, חילקת משרות וכספים מתוך לחץ וחולשה שהבאת על עצמך, אבל בעיקר גררת את כולנו לתוך המערכה הפרטית שלך. המדינה זה אני. צריך היית לנהל את המערכה הזו בכל העוצמה והכוח שלך, אבל מבחוץ. לא מדובר בטעות בשיקול הדעת. נהגת בבחינת אני ואפסי עוד, וכעת הגיע תורם של קציני הצבא שכשלו. ואתה מחכך ידיך כמי שמצא מזור ונחמה במלחמה, ומוביל אותנו לשעתנו היפה. איזו עליבות. הכאוס הזה הוא באשמתך. רק באשמתך, באחריותך, אתה אשם במותה של ביתי מפל יותר מכל אחד אחר, אתה הוא האפס, שוב זה לא אני, זה אב שקול, אני קורא ומבקש מכל אדם אגון בעם ובממשלה, בשוך הקרבות הקשים שעוד לפנינו, אסירו את החרפה הזו מעלינו, מותר לעשות טעויות, גם אני הצבעתי ביבי ויותר מפעם אחת, אבל תגידו אמת כשזו מונחת לפניכם.
אוקיי, ואז בסדר, זה כמובן, אתה יודע, כל אחד מתמודד עם השכול בדרכו, וזה לגיטימי, והכל בסדר. אבל אני מקווה שנגיע לימים שיהיו לך עוד דברים נוספים לדבר עליהם, חוץ מביבי, ביבי. בכל מקרה, היה קטע מצחיק, ניסים סופר העלה איזה שרשור של הדברים שאתם אמרתם בזמן הממשלה הקודמת. אני גם זוכר איך אתה כל בוקר היית מקריא לנו את הדברים הטובים שהממשלה עשתה. זה היה נפתח באיזה הקראה שלך של דברים. כן, ובצפון נפתח מעון לילדים מאותגרים, ובדרום מפעל הוקם לפלסטיק במועצה אזורית, זה היה קוריאה מצחוק כל הדבר הזה. עכשיו, מה הדברים שניסים?
אני מבין שהציוץ של האבא שקול הוציא אותך משיווי המשקל.
לא, אני מחפש בטוויטר.
כי מאז מה ששומעים ממך זה בעיקר התפתלויות וגילים.
לא, לא, הנה מצאתי.
בבקשה.
אז הוא כותב ככה, למשל,
מי לא פספסתי?
ניסים סופר כותב.
מי זה אנחנו, אני אומר לו, קריא אותו? אני
שואל
באמת.
נדמה לי עורך דין או משהו כזה, הוא כותב, לא יודע, אין לי מושג. שרים שאוהבים את התפקיד, יועז הנדל מודה באשמה. הלאה, שרת התחבורה בישראל מגיעה לרכבת ביומה השני בתפקיד, מבלי שיש סרט לגזור, ומדברת עם הנושאים, מי היה מאמין? ואיזה בושות שדבר כמובן מאליו, כל כך חריג כאן. זה אסף משהו. הלאה. ענבר טוויזר, השרה לשוויון חברתי מרב כהן לקחה את הטייטל צעד אחד קדימה ונוסעת כאחד האדם ברכבת הקלה. הלאה, כותרת, נדמה לי זה N12, בנט לשר התיירות הכי חתיך שהיה לנו, תפסיק להביך את הגברים מול הנשים שלהם. הלאה, מורן אזולאי, סוף היום הראשון בתפקיד, במקום לקפל את הבסטה, מרב מיכאלי מטיילת בין כל החדרים במשרד התחבורה, משוחחת עם העובדים, שואלת על עבודתם, על תחושותיהם בתפקיד, מסוג הדברים שתמיד כיף לשמוע ולראות. הלאה, בנט, טוב, זה הכותרות של בנט נהנה אצל ורטר, ובנט מאושר אצל נחום ברנע, ובנט מבסוט אצל בן כספית. הלאה, נחמה דואק. ראש הממשלה נפתלי בנט התקשר לשרי הממשלה לשאול לחבר עליהם השבוע הראשון בתפקיד. אני קורא לזה תרבות ארגונית נכונה, אומר שר התיירות יואל רזבוזוב. ביבי התקשר רק שהיה צריך משהו. הלאה, N12. עובד 17 שעות ביממה, מופרד בטבעת הבטחה ובודד. בני משפחה ואנשים שעבדו צמוד לראשי ממשלה חושפים את המחיר. זה על בנט. הלאה, אנה ברסקי, צילום של ישיבת הממשלה, מרגש. טל שניידר, זה הנורמלי החדש, ראש הממשלה מזמין את שר החוץ לאירוע פתיחת שגרירות, שר החוץ מרטוט את ראש הממשלה. הלאה, או בקיצור, זה בלתי נגמר, אני מציע לכם להיכנס לשרשור על זה של ניסים סופר, זה פשוט קטע שאתם מסתכלים, אתם אומרים, איזה שקר של תקשורת. איזה תקשורת שקרנית יש לנו, איזה עוול, אבל אתה יודע מה, כל זה באמת בטל ב-60, מול האירוע המופרע, המופרע שקורה עכשיו במלחמה, אחרי שהתשעה חודשים האלה של ההיריון, שפגעתם בביטחון, שעכשיו אתם עושים את זה תוך כדי מלחמה, לא תהיה לכך כפרה, לא תהיה לכך כפרה, למה שאתם עושים, על זה שאתם פוגעים בעם ישראל בזמן מלחמה. ואתמול עלו כל מיני דברים, גם אני, על מוחמד מג'דלה. תשמע, ממוחמד מג'דלה אין לי ציפיות. הוא ערבי, אני מבין שהוא בקונפליקט, והבנתי. הוא לא צריך כמובן לתמוך בחמאס, אבל שרוצה להשמיד את ישראל, אבל זה סיפור אחר. אבל אתם? אתם מתנהגים ככה? איפה החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ? איפה החיילים שעכשיו נלחמים, מחרפים את נפשם בשבילכם? בשבילכם. אתם עושים להם את הדבר הזה. אין לכם טיפת בושה. צד שני, אם אני אומר לעצמי זה ערב רב, אז אולי זה גם כן צריך להפסיק להיות ציפיות מערב רב.
נכון, אולי הגיע באמת הזמן שנחייל ציפיות. כן, ומי שדיבר עכשיו זה אותו אחד שבערוץ שלו מתנפים כל הזמן את הצבא, שהערוץ שלו כבר עשה סקרים על הרמטכ"ל, שהערוץ שלו כבר עשה קטע שלם מי צריך להחליף את הרמטכ"ל, שאני מזכיר לכם מנהל את הלחימה, שהקבינט של הערב רב שלו עשה מהרמטכ"ל מטרת דמות על תחקירים מבצעיים שהוא חייב להתחיל, חייב, כמו שהתחיל גם חלוץ בלבנון השנייה וכולי, אבל לא ניכנס לזה, אני דווקא מרים את הכפפה. אני אהיה מאוד שמח אם כל תוכנית אתה תקריא לי את הדברים הטובים שהממשלה שלך עשתה, ולא רק היום, נניח ביטול המשרד של מאי גולן,
אבל השארתה
השארתה בתפקיד, בסדר, אבל אני מבקש אולי בכל זאת להעלות את המורל. אני רוצה את רשימת הדברים הטובים שהממשלה שלך עשתה מהראשון בינואר.
אפשר להתחיל,
נכון, אז למה אתה, אני נשבע לך שלא יפריע.
אני לא שופר.
אני בסדר, אז אתה יכול, אוקיי, אז אתה לא מסכים, בסדר. עכשיו אני גם שמח לך שהזכרת את זה, כי האנשים הרי הם לא כל כך מטומטמים, להפך, הם חכמים. הם לא צריכים לדפדף הרבה אחורה, אנחנו גם עידן הדיגיטל, ולהתגעגע לממשלה מצוינת שהייתה פה, ממשלת השינוי, מצוינת בכל התחומים. בנושא הכלכלי למשל, אגב, השקרן שלך הציג במסיבת עונאים, הוא שיקר כמה שקרים, קודם כל הוא סיפר שדודי אמסלם משקיף קבוע בקבינט, ובכן התברר שזה שקר. הוא סתם מזמין את דודי אמסלם כל פעם כדי שיתנף מישהו בשמו. הוא שיקר עוד הרבה שקרים, אבל הוא הסביר כל מיני הסברים, הוא גם דיבר על הנושא הכלכלי, והוא אמר ששאל אותו מתן חודרוב, רק לפני דקה אמרת שיהיה כסף מספיק לכולם בתקציב 2023, שהם יתקנו לפני שבועיים. עכשיו פתאום גזרות. עכשיו מתברר שסמוטריץ' הולך לפגוע גם בחיסכון הפנסיוני
טוב,
שלנו.
טוב, תאיר אותי כשהוא מסיים.
תזכרו במצב הכלכלי שהיה פה בממשלת השינוי, בעודף התקציבי, בסגירת הגרעון, בירידת האינפלציה. המקום הרביעי שנתניהו הסביר שהאקונומיסט שם את ישראל, זה היה על השנה של הממשלת שינוי. לא על השנה שלו.
תוך שנה הם הזניקו את ישראל.
ברור. אני אסביר לך לאט במנוקד. האקונומיסט בוחר בסוף כל שנה.
הם עשו את ישראל אימפריה.
האקונומיסט בוחר בסוף כל שנה. את הכלכלות של העולם בשנה החולפת. והוא בחר את הכלכלה של
אביגדור
ליברמן, שסגר את החלטים והזניק את הכלכלה. היא קיבלה אצל האקונומיסט מקום רביעי. בא נתניהו במסיבת עיתונאים,
ובא
נתניהו במסיבת עיתונאים, בגלל חוק החמץ של ידיד סילמן, בא במסיבת עיתונאים, משקר לציבור, והוא מתעלם אגב, והוא אומר שהאקונומיסט זה עיתון חשוב. עכשיו, מאמר המערכת באקונומיסט לפני שבוע,
לא הבנתי.
לפני שבוע מאמר המערכת באקונומיסט היה, נתניהו הורס את המלחמה, וצריך לפטר אותו עכשיו. אבל את זה הוא לא ציטט.
למה היא נפלה? למה היא נפלה אחרי שנה?
כי מכונת הרעל שלכם שברה את המפלגה של בנט.
שלום יובל.
שלום.
לוחם אגוז חטיבה 11, אתה במילואים.
במילואים, לוחם אגוז במילואים, כן.
כן. ותיק. ותיק.
ועכשיו במילואים, כן.
בן כמה אתה?
אני בן 43, עוד חודש 4.
וואלה, וכל השנים אתה עושה מילואים?
לא. זה פעם ראשונה שאני עושה מילואים. בשביל אוקטובר, אוחז עלינו מלחמה, הייתי באמצע עבודה, אני גר באירופה, לא גר בארץ, באנגליה, וראיתי את התמונות המחרידות שכולנו ראינו, הבנו שאנחנו ב... שינוי דיסקט מהיר מאוד, ראיתי את החטופים שלנו בלב עזה, הרסתי אישה, שלושה ילדים, הרסתי תיק, אותו רגע לא הייתי בלי כרטיס בכלום, נסעתי דוח לשדה תעופה,
די.
והצטרפתי, דפקתי להם בדלת בבסיס, אמרתי אני מצטרף, לא מעניין אותי איך, אני מתגייס.
וואו.
שחברים שלי מהצוות צחקו עליי, אמרו לי שהם יגייס אותך. אמרתי להם, נראה, נראה.
בוא, איתן קאבל, איתן קאבל בגיל 64.
לא, אבל איתן היה במילואים כל השנים, וגם איתן לדעתי הוא לא כלוחם. הוא רס"פ, אתה לוחם?
אני לוחם, כן.
וואו, אבל איך אתה אחרי כל כך הרבה שנים שלא התאמנת?
הרס"פ יותר קשה מלוחם, הרס"פ נלחם בחיילים שלנו.
איך אתה אחרי כל השנים לוחם?
רכב על אופניים, אתה יודע.
אשכרה.
הכל, אתה מבין שזה בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו באירופה וילדים הולכים לאוניברסיטה, שלוש שנים עם תואר במנהל עסקים ועם אנשי עסקים, אז אתה יודע, זה היה... התואר שלנו היה...
אז מה, אתה לוקח את ה-M16 ובשנייה אתה מתחבר אליו?
כן, אתה מתחבר אליו, לוקח איזה כמה חודש בערך להתרענן, לא, אפילו זה מוגזם, כמה שבועות אתה כבר מתחיל להבין הכל מחדש וזהו, ואז אתה תחשוב, אנחנו כבר 103 חודשים, זה כמעט סוף טירונות, אבל סך הכל כן, אני ממוקצם מאוד מאוד באופי שלי, אני לוחם. אז כן,
איך היה, סיימת את המילואים כרגע?
לא, אנחנו עדיין בפעילות.
וואלה, ומה אתם עושים?
מה אנחנו עושים? אנחנו, תראה, חטיבה 11 מובילים לחימה מאוד קשה באזורים, אני לא יודע מה מותר לי להגיד מה לא.
אז אל תגיד בדיוק איפה.
כן, אבל אתה יודע, אני סך הכל בפטן של 11, ואתה יודע, ואנחנו כל הזמן נכנסים, יוצאים, אנחנו חלק מהלחימה פה. כן.
היו לכם נפגעים?
כן, אנחנו יום לצערנו שתי הרוגים שבוע שעבר.
וואו.
אלקנה נוילנד ביום שישי על דן, שאתמול הייתי בלוויה שלו, וידינבאום, ומאוד קשה. חבר'ה מהחטיבה שאתה יודע...
אתה מפחד?
תראה, אתה מפחד ברור, אני יש לי שלושה ילדים בבית, אני אתה יודע זה...
כן.
לך... איפה אתה גר? אתה גר בלונדון, נכון?
בלונדון, נכון, כן.
ואומרים לי שיש לך מועדון מוזיקה אלקטרונית, היית צלם
לא, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה להזדהות.
לא רוצה שיהיה לי הפגנות מחוץ למקום.
שכחתי, סליחה.
בוא נדבר על מה, אני סך הכל, אתה יודע, יש לי עסק מאוד מצליח, ברנד מאוד חזק שם, שאסור לפגוע בו, ולא רוצה לסכן את המשפחה.
סליחה. אוקיי, תגיד, על מה אתה רוצה לדבר?
אז סך הכל, אתה יודע, אני אספר סיפור אישי, יום שישי אנחנו חוזרים, אחרי בדיוק שחררו אותי, ואנחנו... אני רואה בו את ההודעות על מסוק נוחת, והבנתי שיש איזה תקרית, ואתה יודע, אני ממש בלחץ, מי, מה קרה? אתה יודע, יום שישי אני בוצע, אני בדרך, אני לא בא בשם הפוליטיקה, אני לא אין לי זכות בכלל, כל כך הרבה שנים לא בארץ, שאין לי זכות להביע דעה פה, מימין, משמאל, אני רק יודע שאני הגעתי לכאן, והתרגשתי מאוד מאחדות בארץ, מהקרבה, מהאהבה שאנחנו מקבלים בתור לוחמים, מכל קצווי המפה הפוליטית, מכל היהודים בעולם, עזוב את ישראל רק, כל יהודי בעולם שמתקשרים אליי, כל הקהילות בלונדון, מה אתה צריך, צריך מה, תרומות, ציוד, והאחדות הזאת כל כך עסקה אותנו, נתנה לנו רק להמשיך קדימה, ואז אתה מגיע, אתה יודע, אני אספר לך ביום ששחררו את החטופים, ה-110 חטופים שבעסקאות, הרגשתי כל כך, הרגשנו חלק מהשחרור הזה בתור צבא, בתור הלחץ הצבאי, ואז אני, ערב שולפן בערוץ 12, פותח טלוויזיה, ואני שומע את הרד ניר מדבר על זה שצהל לא מביא שום הישגים, ואין לו שום הצלחות, ושחרר חטוף אחד, וזה פגיעה, פשוט מאוד פגע בי. אני לא, אין לי משהו אחר להגיד, חוץ
אז מי. אז אנחנו עכשיו באיתם נגד הרד ניר?
לא, עכשיו אני גם לא רוצה להיכנס ל...
תגיד, אתה מוכן להתייחס, אתה מוכן להתייחס לדברים שהוא אומר?
אתה לא רוצה להיכנס, אבל אתה נכנס.
מותר לו זכותו כלוחם להגיד את דעתו?
ברור, אבל לי זכותי
כמובן להגיד את דעתי גם.
כי זה האייטם הופך לאייטם נגד הרד ניר. יושב ניר דבורי, יושב בערוץ 12 ערב ערב, בערך פי 96 פעמים מאשר הרד ניר.
עם כל הכבוד לניר דבורי, אתה מדבר עם לוחם כרגע.
ונותן את כל הכבוד לצעד. מה הקשר עכשיו מדבר עם לוחם?
טוב, תן לו לדבר בבקשה.
אבל רגע,
מי שעכשיו עשה סצנה זה אתה היינו.
עוד פעם, אני לא מדבר על ערוץ 12 בכלליות, או על הכתב הזה, אני רק אומר...
אבל זה מה שאמרת.
אבל אמירה פשוטה, שממש, אתה יודע, פגע בי אישית, זהו. אני לא מדבר על דיר דבורי.
אני אדבר עם הרד ניר שהתנצל.
אני פשוט מאוד, זה מה שכאב לי. אני רק רוצה להגיד לך סיפור אישי. זהו. חוץ מזה, באמת, אני מדלג בין כל הערוצים, אני גם קורא את החדשות, אני עובר ערוץ ערוץ, קורא את החדשות.
איך אתה מספיק אם אתה בעזה? זה מה שחסר לך, רק החדשות האלה.
יש לנו מצב של כוננות, שזה ממש מעצבן תפקה, שבדיוק זה מה שאני עושה בקולנות הזאת, משתגע וקורא חדשות. אבל יום שישי יצאנו, וסך הכל, תראה, אנחנו, אני המשימה שלי פה גם, למה עליתי לשידור, באמת, בוא נמשיך עם האחדות, בוא נמשיך עם החוזק מאחורה, בוא נגבה את הצבא, אנחנו נלחמים, ממש לוחמים, ממש טובים, כולם רוצים לנצח.
תגיד, יצא לך לראות קצת אל-ג'זירה? לא, אה? גם לי לא.
האמת, אני לא אדבר, כן, יצא לי.
אני אגיד לך למה אני שואל, כי אני קורא ציוץ של ג'קי חוגי, כתב ערבים של גלי צהל, שמספר שאל-ג'זירה הקדיש 7 דקות לישיבה הסוערת בקבינט, והם אומרים ככה, קבוצה משרי הימין הקיצוני, במיוחד מהציונות הדתית, סמוטריץ' ובן גביר, ושני שרים מקורבים לנתניהו, רגב ואמסלם, פתחה במתקפה פרועה וביטויים קשים על הרמטכ"ל. אחד השרים אמר, כי מה שקרה דומה, זה,
מצטטים את ערוץ 12.
שבע דקות.
הם מצטטים את ערוץ 12 ו-13.
הם מצטטים את מה שקרה בקבינט, אל תירא בשליח. והשאלה אם אתה, מול השרים, דיברנו על הרד ניר, השאלה אם מול השרים שמתנפלים על הרמטכ"ל, עושים לו אמבוש.
סרטון של חיילים, אני אשם, השליח.
אתה לא הכוכב של כל דבר. מה אתה מרגיש מול זה, יובל?
אז אני אענה, קודם כל, אני חושב שבוא נדבר על, נגיד לדוגמה, בית המשפט בעד, שראיתי וצפיתי בו בכל כתב ההגנה שלנו, ומאוד התגעתי בייצוג של מדינת ישראל, ובאמת, היה פשוט מאוד, בתור יהודי בעולם, אפילו שלא מבינים במלחמה, מה קורה מאחורי הקלעים, אפילו אני למדתי הרבה על למה קורים דברים. אז ודאי שאני באמת, אני באתי בכיוון של אחדות, של שלום, זה מה שמחזק אותנו מאחורה, האחדות. אתמול הייתי בלוויה של דן, ואימא שלו, לא שידרו את זה, אבל שאימא שלו בסוף אמרה, אני רוצה שכולכם, ימין, שמאל, כל כתבות
הפוליטיקה, שמעת את נסראללה אתמול, תגיד? שמעת את נסראללה?
אני הייתי אתמול, אני לא, שמעתי חלק את הציטוטים, אבל אני רק רוצה, אני נתתי סיפורים ספציפיים, אני מאוד בא בקטע של בואו נאהב אחד השני, בואו נחבק אחד השני.
לא, אבל יש פה עניין, הכל אחדות והכל טוב, אבל יש פה עניין שהתקשורת הישראלית, בחלקים גדולים ממנה, תקשורת השמאל, מפמפמת כל הזמן שאנחנו מפסידים, ואנחנו לא נגיע ליעדים.
אז זה מה שמחליש אותנו, אני חושב בכלל, שהאחדות שלנו מפחידה את האויב בצורה, זה בעצם הכוח שלנו. הכוח שלנו שאנחנו מאוחדים, ושהיינו מאוחדים לפני העסקה הקודמת, אז באמת השגנו תוצאות מאוד גדולות בעסקה הקודמת, בגלל האחדות שלנו, בגלל שאנחנו מבינים שהאויב הוא כל כך חזר.
המסר שלך הוא חיובי מאוד, רק כשינון מסביר לך שתקשורת השמאל, אז אני מסביר לך שהערוץ שלו הוא זה שמתנף את רוב הטינופים על הצבא, עושה סקרים על הרמטכ"ל, עושה סקרים, קובע כבר מי יחליף את הרמטכ"ל, מעלה כל הזמן את בריק שמסביר שאנחנו לא יכולים לנצח, ואחר כך הוא מביא אותך כל הדרך מלונדון שתתנף את הרד ניר. אז אני חושב שהמסכה עכשיו נקרא לא מהפנים שלך יובל, אלא מהפנים של ינון מגל, וזה אפילו חרוז. אתה העיקר תשמור על עצמך, זאת
יובל, בחיית, מי הגיע למי? אתה אליי או אני אליך?
אני אליך. כל כך הציע כסף.
נכון, אתה מתאים לו לאג'נדה. הרגע ראינו איך הוא מנסה להנחות אותך לתקשורת השמאל.
זה כל כך עלוב, איך אתה מתנהג.
ברור שזה עלוב.
נכון?
אני גאה בעליבותי מאוד.
ביחד,
היא הנותנת.
ביחד מנצחים.
טוב, יובל, יישר כוח, יישר כוח.
על עצמך,
תודה על מה שאתה עושה, תדע לך שרוב הציבור ששומע אותך, מזדהם מאוד עם מה שאתה אומר, אוהב אותך, מעריך אותך, ונותן לך גיבוי בעזרת השם, שתלך לשלום ותחזור לשלום, בריא ושלם, עם כל החברים שלך, יישר כוח.
תודה רבה.
חוץ מרוב הציבור, אני מתחבר להכל. רוב הציבור זה מופיל
בר. טל אברהם.
שומע.
תן לנו עדכונים.
תראו, אני גם בעצם מתחבר למה שעכשיו, לעצם הדיון שלכם עכשיו, שאתה מסתכל על המציאות בשטח, כאילו, אתה נמצא בפנים וכדומה. אז מבחינת הלחימה, אין שינויים גדולים. כלומר, אתה רואה את אותה פעילות בחאן יונס, אתה רואה את אותה פעולות במחנות המרכז, אתה רואה מציאות שהולכת ומסלימה בצפון, אחרי היום לחימה הקשה שהיה שם. ואתה מבין שאנחנו עומדים בפני צומת קבלת החלטות. עכשיו, שאתה מדבר דרך אגב עם הלוחמים בשטח, בצדק. הם אומרים לך, תראה, אנחנו מנצחים כמעט בכל עימות שם. אנחנו מגיעים להישגים שפעם סיפרנו לעצמנו סיפור שאנחנו מגיעים אליהם מהאוויר ולא הגענו אליהם. עוד מחסן חשוב, עוד מפעל חשוב. ואז יש בעצם שתי תפיסות, אם אתה עולה רגע קומה לקבלת ההחלטות, אולי גם זה מתורגם בדיון קבינט האחרון, המצומצם, שהיה דיון ענייני דרך אגב, יש כאלה שאומרים, תשמעו, צריך אין מה לעשות, צריך הריטואל הזה של סבלנות וכדומה, ודרך הפעולה הזה, הוא יביא להישג, הוא יביא לפער הזה שבין ההישגים הטקטיים בסוף לעמידה במטרות מאוד כבדות משקל אסטרטגית. ויש אחרים שאומרים, אוקיי, עשינו את אותו דבר שלושה חודשים, הגענו להישגים, פעלנו, פגענו, הרגנו, חיסלנו, אבל אולי מה שעשינו עד עכשיו, כדי לייצר תפנית אסטרטגית, צריך לשנות את דרך הפעולה. ונדמה לי שזה בעצם היה גם הדיון אתמול בקבינט, ששוב אני אומר, בעיניי הדיון אתמול בקבינט המצומצם, העובדה שיש תמדות שונות, אני חושב שזה דבר ענייני וחשוב. לעומת הדיונים שהיו בקבינט המורחב, ששם אין צורך להרחיב איך הם התנהלו ולמה ולמה.
שמע, אבל טל, בסוף, הם יורים שוב על העוטף מצפון הרצועה. ראיתי עכשיו שטרקטור מכשיר דרכים בבית חנון, סליחה, חוזרים לגור שם, בית חנון זה השכונה הכי קרובה ליישובים שלנו. השאלה היא אם יש איזושהי תוחלת, או בעצם... או בעצם מה שאתה אומר, זה לוקח זמן, בעצם מה שהרמטכ"ל אמר מוצאי שבת, צריך להישאר עם עקבים חזקים בקרקע, לעבוד בח'אן יונס, לוקח זמן, תחזרו אלינו בעוד שנה.
עכשיו תשמע, מה שאמרת עכשיו בצפון הרצועה, זה משל מצוין. צה"ל פעל בצפון הרצועה כמעט בכל שכונה בעיר עזה, אבל היה יותר בדגש על מנהרות, על פגיעה בגדודים וכדומה, ואנחנו רואים שחמאס, שמבין היטב את התודעה הישראלית, ומבין היטב את העובדה שיש את כל השיח המוצדק על כן חוזרים היישובים או לא חוזרים, אז מה הוא עושה? הוא מייצר כל יום, כל יום, תשימו לב, 8-10 ימים אחרונים, כמעט כל יום יש אירוע של ירי רקטות, לפעמים פעמיים ביום, אתמול היה פעמיים ביום, גם לעבר יבנה ואשדוד, דרך אגב, היה מצפון הרצועה. הירי הזה מבוצע בצפון הרצועה, רוצה לומר, גם אם צהל שינה את דרך הפעולה, בסוף הוא צריך לחזור לעשות שם פשיטות, גם בבית חנון, גם בבית לאייה, גם באלתתרה וגם איפה שאתם לא רוצים בעיר עזה, ככה שהמלחמה, גם בצפון הרצועה.
אבל עיקר המוקד עדיין הוא במרדף בח'אן יונס, במצוד.
בח'אן יונס, אבל הנה ח'אן יונס. נגעת כל כך בנקודה הנכונה, אבל ח'אן יונס, גם שאתה מגיע למצב שאתה הולך מתחת, באמת, לא האמנו שהלוחמים שלנו הולכו 10 קילומטרים, מבלי להיכנס לפרטים מדויקים מתחת לאדמה, כדי להגיע לחמאס. אבל אזור ח'אן יונס, יש 160 קילומטרים ופירלות, ומפלסים שונים של מנהרות.
אוקיי, אבל...
ולכן האירוע הוא אירוע...
לכן זה ייקח זמן, אבל בסוף יגיעו בעזרת השם. יגיעו אליהם.
אני מאמין שכן. אני דרך אגב חושב שבסופו של דבר אפשר לנצח את חמאס, אבל צריך סבלנות וצריך אורך רוח. מצד אחד, מצד שני.
ניצחנו את חמאס.
אני מתווכח על העובדה...
טל. ניצחנו את חמאס, חמאס לא מסוגל לעצור את צהל, השאלה היא לא אם לנצח את חמאס, השאלה היא האם אפשר לעקור אותו לגמרי, זאת אומרת כמו יבלית, וזה צריך לתת תשובה בעוד שנה.
כן, אם מעודדים את העזתים להגר מעזה, אפשר לעקור אותו.
אם חמאס יצטרך לוותר משהו בסדר העדיפויות שלו, הוא יעדיף קודם כל לוותר על השלטון, הוא לא יוותר על הפעלת יכולות צבאיות בדרך כזו או אחרת. חמאס אנחנו...
חייבים לייצא עזתים, חייבים לייצא את העזתים לעולם.
אני מזכיר לכם שנתניהו הוציא סרטון ואמר בדיוק שלא ערב הדיון בהג. אבל הנה ינון מגל
חוזר. אבל אני רק אומר, אני רק רוצה להגיד לכם, בהמשך לדיון שלכם קודם, שאני חושב שהרי תראו, מה הבעיה של השבעה באוקטובר, מעבר לאסון הכבד, והמחדלים הכבדים וכדומה, שבעצם תפסו אותנו תחת איזשהו מצב אסטרטגי מאוד מאוד מורכב, שדורש הכרעות מאוד כבדות משקל. למשל, אם רוצים עכשיו, נגיד, להעביר את כובד המשקל ללבנון, אז צריך להבין שהמשמעות היא מלחמה בלבנון, אתה לא תלחם באופן מלא בזירה העזתית ותעמוד שם המטרות.
נכון.
וזאת החלק מהתסבוכות של המלחמה
הזאת. אבל זה יותר מזה, טל, כי עוד לא דיברנו על הקרנף שבחדר. זאת אומרת, על העובדה, לא, שנייה, העובדה שאני רואה היום אצל עמוס הראל וגם אצל רביב דרוקר, שיש דיבור על, כן, על כל החטופים, תמורת הפסקת הלחימה, יש כזה דיבור, כי אומרים, את המכה הגדולה נתנו להם, אנחנו לא הולכים לשום מקום, עדיף לסיים את זה עכשיו, להתפנות לצפון, כמו שאתה אומר, ועם סינואר נסגור חשבון, הרי אנחנו את המחבלים של מינכן לקח לנו שנים להרוג, והרגנו אותם.
טוב.
כן, אבל אז אתה אומר החלטה אחרת, אתה אומר החלטה מודעת של מדינת ישראל שהולכת למלחמה בלבנון.
זה אומר שישראל נכנעת לחמאס, בסדר. טוב,
ולא בפעם הראשונה.
נדמה לי שכרגע בקונצנזוס שכן קיים, מה שאני כן שומע כסוג של קונצנזוס, לשם רוצים לפחות להגיע, זה קודם כל בסדרי עדיפויות חטופים, אבל זה לא אומר חטופים שאתה מפסיק את הלחימה בעזה, גם אם תפסיק שבועיים שלושה, ואז אתה רואה איך הצפון מתנהג, האם אתה מסוגל להגיע לשם לאיזשהו פלסטר, אבל כפי שאני רואה את ההתפתחויות האחרונות, הסיכוי להסלמה הגדולה יותר בצפון הופכת ליותר ויותר משמעותית.
אוקיי. טל אברהם, תודה שדיברת איתנו. פרסומות. חסות, בבקשה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
תשמע, שמעתי איזה שיר מישהו שלח לי, אין לי מושג מה זה השיר הזה, אבל אהבתי, אז תקשיב. אם מוצא חן ביניכם, תעשו שזם, כי אני לא יודע מה זה.
אה, וואלה, סתם אתה שם?
כן.
פרטלו era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in tre.
תוקו ביאג'ו אנטונאצ'י, אדריאנו צלסטנו.
מי הוא פרטלו?
פרטלו רובava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.
Fortuna?
In un piccolo pezzo di terra mio padre pregava. Lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. E allora? Salvo l'uomo che bussa alla mia porta. Salvo l'uomo che canta alla finestra. Salvo l'uomo che scrive, salvo l'uomo che ride, salvo l'uomo sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore. Mio fratello un bel giorno è sparito e non ha ringraziato.
Lo so.
C'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena.
Succede sempre così.
Lui non era cattivo, ma aveva un destino scolpito. Non lo cerco perché se lo trovo lo ammazzo da me.
Ehi!
Salvo l'uomo che bussa alla mia porta. Salvo l'uomo che canta alla finestra. Salvo l'uomo che scrive. Salvo l'uomo che ride. Salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore.
תודה לשרה פלסנר ויואב כהן, לסתיו קורנס וטל אשל, תודה למיכל קדוש, ראות מתתיהו ארגון ושני רומנו. חבל שאתם לא רואים אותם רוקדים גם בווידאו.
אחלה שיר.
Che bussa alla mia porta. Salvo l'uomo che canta alla finestra. Salvo l'uomo che scrive. Salvo l'uomo che ride. Salvo l'uomo che sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore. Mai più.
Ce la teniamo tov, bye ben.
Bye.